At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms. At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
אנחנו במפה, פרק 165 שלנו, שבוע טוב וברוכים הבאים, והיום כאן איתנו עורך שאתם מכירים, עדיאל קליין, עורך דין במקצוע, מהפודקאסט הנהדר, אחים חורגים מדברים כדורסל. אנחנו אמנם מקליטים בשישי בצהריים, אבל נגיד, שבוע טוב עדיאל, מה קורה?
שבוע טוב, שבוע טוב, מה העניינים? כיף, כיף להיות פה, כל פעם מחדש.
כיף כמובן לארח אותך, והיום פרק עמוס מאוד, ככה אנחנו כבר מתקרבים לשלהי הקיץ, לקראת סיום עונת המלפפונים, עוד מעט נבחרת ישראל ביורובסקט, המון דברים מעניינים יש לנו כאן, אז על מה נדבר איתכם היום? אנחנו נתחיל מכל מיני נושאים חמים שגם היו ככה בערוצים שלי בשבוע האחרון, סקרים, כותרות, נדבר על נבחרת ישראל ומשחקי ההכנה, זה לא פרק הכנה ליורובסקט, יהיה כאן פרק הכנה ליורובסקט, אבל אנחנו ככה נתקדם לכיוון של זה, נעשה איזה חימום קצר בפרק הזה, וכל הקבוצות הישראליות באירופה. מכבי תל אביב, הסיפור של המחאה, ההחתמות החדשות, הפועל תל אביב, מיצ'יץ', שחקן בעמדה 4, מגיע, לא מגיע, נדבר על הכל, הפועל ירושלים עם שני שחקנים חדשים, חולוניה, הרצליה, אז יהיה פה פרק מלא ועמוס וטוב בכדורסל. לפני כן כמובן, הזדמנות מצוינת להזמין אתכם לעקוב אחרי הערוצים שלי בכל הפלטפורמות, ובנוסף, אם אתם עדיין לא בקבוצת הדיבורים שלנו, אתם כמובן מוזמנים להצטרף, יש הרבה מאוד מקומות שמחכים לכם, ככה לעוד מוחות שהשתתפו שם ויקחו חלק פעיל בכל מה שקורה, ומשהו מאוד מאוד חשוב, אם אתם מאזינים דרך ספוטיפיי, או דרך אגב כל אפליקציה או כל בעצם פלטפורמה שאפשר לדרג בה את הפודקאסט, שימו לנו את הדירוג הגבוה ביותר 5 כוכבים, זה עוזר, זה תומך, וזה חשוב, אותו דבר לגבי עוקבים ברשתות וכאלו, ומכאן אני חושב עדיאל אפשר להתחיל את הפרק, אבל לפני כן בואו קצת תודה נדבר גם אחריכם, איך עוקבים אחרי הפודקאסט שלכם.
אנחנו, האמת זה פשוט להקשיב, אנחנו, יש לנו פייסבוק, מדי פעם גם אנחנו מדברים על זה בטוויטר, פודקאסט קצת יותר מחתרתי, כן, אבל לגמרי...
אגב, גם קצת יותר NBA, נכון?
יש חלק גדול ב-NBA, אנחנו בגדול מה שאנחנו עושים, הדגש שלנו זה לדבר על הגדולות יותר בישראל, יורוליג ו-NBA, מנסים ככה לדוג את הכל, ומנסים לחסות כמה שיותר, לפעמים מצליח יותר, לפעמים מצליח פחות, אבל כיף, כיף לעסוק בדבר הזה, והאמת גם אולי עוד מעט תהיה לנו איזה אורח מפתיע, וגם נט, גם אתה תבוא אלינו שוב, בוא.
מגניב, מגניב.
כבר עכשיו אני מזמין אותך בו בישירות.
אז אני ככה רשמית מקבל את ההזמנה, אבל תמיד, תמיד כיף להארח או להתארח איתך ואצלכם. בוא נתחיל ככה אז להיכנס לעניינים. דיברתי על קבוצת הוואטסאפ שלי, אז בקבוצה המרכזית היו כל מיני סקרים מעניינים בשבועיים האחרונים, בעצם לא היה פה פרק אקטואליה כבר שבועיים, שבועיים וחצי, אבל נדבר על שניים מהם, ונתחיל קודם כל עם השאלה הטריוויאלית, מי הגבוה הטוב ביותר של הישראליות באירופה? אז היו שם שלוש אופציות, מוטלי, הורד או טורו, 75% מכם אומרים שג'ונתן מוטלי, 20% אומרים שג'יילן הורד, 5% אומרים שדנו טורו. זה מבין האופציות שאתם בחרתם, מה אתה אומר?
תגיד לי, אתה לא העלית, אתה לא שאלת את יונתן אלון, תגיד לי מה...
אני אגיד לך, בנה לא הכנסתי את האופציה של אוסטין ויילי, כי עם כל הכבוד, אתה יודע, יש גם מבחינתי, שוב, אתה יודע, הייתי יכול להכניס את כולם, אגב, זה דעה, כן, זה בסדר, אין לי בעיה אם מישהו יגיד לי אוסטין ויילי, אין לי בעיה אם מישהו יגיד לי ג'סטין סמית, אין לי גם בעיה אם מישהו יגיד לי מריו סנטוס, אבל בסוף אני חושב שיש קונצנזוס שאלה שלושת המובילים, לא?
אתה אומר, לא בא לך לעשות שקר בנפשך, כן, אבל ג'ונתן מוטלי פורשור הוא הגבוה הכי טוב, אתה יודע, זה פערי רמות. תמיד השאלה עם מוטלי היא שתי שאלות, אחד, איפה הראש שלו, כלומר, האם נתת לו מספיק כסף בשביל שהראש שלו יהיה במקום הנכון, והדבר השני, אם אתה מפעיל אותו, כאילו הפועל תל אביב לא ניצלה אותו מספיק שנה שעברה, ועדיין הוא היה אחד השחקנים הכי טובים, אם לא הכי טוב, לדעתי זה נו בריינר.
אז אני איתך מבחינת כושר נוכחי, כלומר אין ספק שבשלב הזה בקריירה של כל אחד מהשחקנים, ג'ונתן מוטלי הוא השחקן הטוב ביותר ממה שקיבלנו, כן? אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל ממה שקיבלנו אין ספק שהוא שם. יחד עם זאת אני אומר לך, ומי שמאזין קבוע לפודקאסט הזה יודע כמה אני מדבר ודיברתי עוד בתחילת הדרך ב-22-23 בשבחו של ג'יילן הורד, מאוד יכול להיות שמבחינת סקילס, מבחינת מה שהשחקן יכול להתפתח עוד, כשמוטלי סבירות גבוהה שהוא כבר אולי בחלק יותר השני של הקריירה, או יותר לכיוון, וג'יילן הורד על פניו די, איך אתה יודע, בניצנים ועדיין בשלב הפריחה, מאוד יכול להיות שג'יילן הורד עוד יהיה יותר טוב ממוטלי, בוודאי יותר טוב ממה שהוא עכשיו. כרגע אין ספק, אני לוקח את מוטלי. אבל אני אומר ככה, שים בכוכבי, ג'יילן הורד, שים עליו מבט, יש מצב שאנחנו עוד נקבל פה שדרוג על השדרוג על השדרוג.
זה לא שאני חושב שהוא שחקן, תראה, זה לא שאני חושב שהוא שחקן לא טוב, כן? ג'יילן הורד, שחקן נפלא. הבעיה איתו הוא שהוא, אם תבדוק אותי, הוא לא פיתח שום אספקט מיוחד במשחק שלו. הוא חיית משחק, הוא מרגיש את המשחק, אבל המשחק שלו מאוד 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 צפוי וחסר. הוא אתלט שחי את המשחק, הוא וריבונד התקפה וכו'. שלשות לא, חצי מרחק לא. הרבה תנועה, זה לדעתי, אני בקטע הזה דווקא לא מסכים, אני חושב שהוא, זה, שוב זה מדהים מה שהוא נותן, אבל זה מה שיש.
דרך אגב, יש המון שחקנים חד גוניים שסתם, נגיד דוגמה, זה לא דוגמה שקשורה לפה יותר מדי, אבל תברס, בסדר? שהוא עושה רק דבר, הוא עושה כמה דברים מאוד ספציפיים, אבל בסדר, יש לו יתרונות מובנים. עוד, אתה צודק, אם הוא מפתח את הקליעה מבחוץ, ואני אגב, אני בונה על חלק מהאספקטים שהוא יפתח אותם, כמו שגם רומן לא היה זורק יותר מדי בהתחלה מבחוץ, וקטש כן עזר לו לפתח משהו, עדיין לא מלוטש עד הסוף. זה מעניין, אבל אני מקבל את מה שאתה אומר. כלומר, גם עכשיו אני הולך עם מוטלי, ובואו נתקדם לסקר השני, וזה סקר שאני קצת יותר רוצה להיכנס אליו, ושאלתי אתכם, מה יותר מאפיין היום מבחינת מציאות את הקבוצה שאתם מועדים? האם היא יותר קהילה, או האם היא יותר עסק? 78% אומרים שבתפיסת המציאות שלהם, הקבוצה שלהם היא יותר קהילה, 22% אומרים שבתפיסת המציאות שלהם, הקבוצה שלהם יותר עסק. שוב, זו גם שאלה לגבי התנהלות הקבוצות, איך אתם תופסים במציאות? רוב הסקרים שאני עושה הם על דעות, או זה סקר על איך אתם תופסים את המציאות? מה אתה אומר?
שאלה מדהימה. אני חושב ש... תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל. האם הבעלים כשהוא מקים את ה... ברמת הכדורסל, האוהדים לדעתי שהם תופסים את זה, הם תופסים את זה כקהילה, הם רוצים להיות חלק ממשהו. הם מבינים שזה עסק, אבל הם רוצים להיות חלק מקהילה. השאלה אני חושב שהיא צריכה להיות האם הבעלים של הקבוצות, ואנחנו יכולים לבחור פה לא מעט בעלים, שלושת הגדולות פשוט אפשר לבחור כל אחד מהם ותראה כל אחד מהם מגיב אחרת. ברור שאופר עיניים מסתכל על זה כעסק. אתה מסכים איתי? הוא לא מסתכל על זה כקהילה. הוא מרסק את הקהילה הזאת. הפועל ירושלים.
לא כזה מסכים עם ההגדרה, כאילו יהיו הרבה אנשים שיגידו לך שלהפך, אופר עיניי בונה קהילה, זה גם אופר עיניי כן מדגיש לפעמים על קהילה, אבל אני מבין לאן אתה חותר, כלומר ברור שהחשיבה שלו היא חשיבה עסקית.
אני חושב שהאג'נדה שלו, והוא לא, זה יצאו בפרסומים, אני לא יודעת כמה הם רשמיים, שהמטרה האמיתית שלו הוא להגדיל את השווי של הקבוצה, שהוא קנה אותה ב-X מיליונים, והוא רוצה להפוך אותה ל-8X או 10X. הוא הצליח אגב, הוא איש עסקים. עכשיו, להבדיל לגדי צורך העניין, אדלסון, שאני חושב שהוא חשב שזה עסק, הוא קיבל קהילה, והוא מתנהל כמו קהילה. ואני חושב שאתה יכול לראות את זה בשחקנים שהם גם מביאים. אפשר גם לבקר את זה ולהגיד הפוך, בגלל שאדלסון נגיד מסתכל על זה כעסק, אז זה הכנסות והוצאות, והוא לא יוצא מהתקציב שלו, אז זה הכי ביזנס בעולם ושום דבר אחר.
יש אולי קצת שאתה אומר זה שאתה, אז בעצם זה יותר קהילתי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו כזה. קודם כל, כמו שאמרת, אני לכן העליתי את השאלה, כי אני חושב שבאמת יש שאלה. כלומר, אני לא חושב שיש פה, אתה יודע, עם הסכין obvious, אבל עדיין, בגלל שזו שאלה על המציאות, אני כן חושב שיש פה אמת. שוב, אני לא רוצה לזרום לכיוון עד כדי כך פוסט מודרני, למרות שאני יכול לנהל איתך פה שעה של פילוסופיה, אבל אם אנחנו כן מחפשים איזה שורש של אמת, אני חושב ש-78% טועים. כלומר שזה 22 אחוזים צודקים שזה עסק. אני קודם כל אגיד מה אני חושב שזו קהילה, כלומר כי יש פה שאלה לגבי הגדרה. קהילה מבחינתי הדוגמה הכי טובה היא, אתה יודע, כמו בית כנסת, קהילה שכונתית, שנפגשים פעם בשבוע, לפעמים, אתה יודע, יש גם אנשים שהולכים יותר כל יום, אולי פעילויות נוספות, דף יומי, דברים כאלה, אולי לפעמים אוכלים ביחד, קידושים, בר מצוות, עניינים. ככה, זה קהילה קלאסית מבחינתי, מבחינת הדברים. עכשיו שוב, קהילה זה גם יכול להיות משהו אפילו, אתה יודע, של ישראלים בחול, או זה יכול להיות גם משהו הרבה יותר וירטואלי אגב. זה יכול להיות גם מבחינתי קהילה אונליין, כן? אני מקבל את זה שזה גם יכול להיות אונליין, קהילת השחמט של ישראל. מקבל, כלומר, זה, אבל משהו שאני אגיד את הקווים המנחים בכל מה שאמרתי פה. אחד, פחות או יותר אין היררכיה, כלומר, בסופו של דבר, הקול של כולם פחות או יותר די שווה, החברים הם מאוד מאוד במרכז, החברים של הקהילה, הם בעצם המרכז של הדבר הזה, שאגב, פה אני כבר אעשה ספוילר, אומר בסוגריים, המרכז פה בינינו, זה הקבוצה והשחקנים, שוב, אם אתה מסתכל על זה בפן הכי יבש,
צודק
כי
100%.
אתה מבין? עכשיו,
כן.
אני ממשיך איתך הלאה. הדבר הזה מתנהל ללא מטרות רווח עסקיות, עוד מעט ניכנס לזה, ואם כבר אתה מנסה כאילו ללכת על קהילה במבנה העסקי, זה מאוד מאוד דומה לעמותה. מאוד מאוד דומה לעמותה. יש פה איזו מטרה חברתית הרבה פעמים. ובעסק זה פחות. מה אני, עכשיו, קבוצת כדורסל זה לא עסק קלאסי, יש פה המון רגש. מה, עסק קלאסי, אתה חנות בגדים, מוצא חן בעיניך, אתה קונה, אתה לא אוהב, אתה לא קונה. אין פה רגש שיותר מדי מעורבב הרבה פעמים. מה העניין? שאני מסתכל על קבוצת כדורסל אולי קצת יותר, אתה יודע מה, נגיד כמו חדר כושר, שאתה הולך אליו פעם בשבוע, ונגיד שגם לחדר כושר הזה יש, נגיד הוא עושה כל מיני פעילות וירטואליות, נגיד יש לו מנטורים לתזונה ולא יודע מה, זה כבר הרבה יותר דומה, לא באותו דבר, אני חלילה לא משווה, כן? ברור שלקבוצה יש לך הרבה יותר רגש, אבל זה כבר הרבה יותר דומה מבחינת זה שאתה כן פוגש אנשים מסוימים כל הזמן, ואתה יכול לשייך אותם, אתה כעצמך אולי להגדיר את עצמך כקהילה, אבל הגוף עצמו מתנהל כעסק. עכשיו, למה אני חושב 78% הצביעו קהילה? אחד, או שהם לא מגדירים את זה כמוני, שתיים, או שהם לא חשבו על מה שאמרתי עכשיו, והם עכשיו מסכימים איתי, ושלוש, וזו הנקודה המרכזית, ואולי הנקודה המדהיגה, וזה הרבה פעמים הפער שיש בין איך שאוהדים תופסים קבוצה, לאיך שקבוצה ומועדון מתנהלים. אוהדים, בסדר? יכולים להיות קהילה, אני מדגיש, אוהדים. אגב, יש את זה המון, כן? וחשוב לי אגב להגיד, ופה גם לעשות חלוקה, מאוד יכול להיות שככל שזה גם יותר אינטימי ויותר מצומצם, נגיד חולוניה, רמת גן בכלל נגיד, אז זה כן אני יותר אקבל שזה לכיוון הקהילה. אבל אם אנחנו מדברים פה על הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שיש עשרות ומאות אלפי אוהדים, יש לך המון המון מעגלי אוהדים פנימיים, בין אם זה וירטואלי, קבוצות, פייסבוק, וואטסאפ, מה שאתה לא רוצה, בין אם זה מעגל חברים שלך שאתה הולך ליציע ופוגש את האנשים, או גוש מסוים, הכל בסדר. וזה אגב יכול להיות קהילה, כל מיני ארגונים פנימיים, כל מיני דברים, זה קהילה. אבל אז מה שקורה זה שאתה חושב שבעצם רק האנשים שאתה מכיר פחות או יותר הם אוהדים של הקבוצה, אתה פתאום שוכח, יש פה עוד המון 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 סיבות והמון אנשים שאוהדים את הקבוצה, הרי למה אנשים אוהדים קבוצות? יש לזה אלף ואחת סיבות, אחד כי ככה הוא גדל, אחד כי חבר שלו בגיל 8 נתן לו כרטיס והוא התאהב, אחד כי זה פשוט העיר שהוא גר בה, ולכן בסוף אנשים פתאום עושים, אתה יודע, איזה זום אאוט לסיטואציה הפנימית שלהם ואומרים, אוקיי, אז בעצם אם אני מכיר את האוהדים האלה והאלה, ואנחנו פחות או יותר בווייב הזה, ויש לנו דעות כאלה ודעות כאלה, אבל בוא נגיד שאם אתה מגבש פלט סופי יוצא משהו, אז זה הקבוצה. וזו הטעות הכי קלאסית בספר. קודם כל אחד, כי זה הרבה פעמים מוביל לפטרונות, כי אתה לא תמיד סופר את כל האוהדים, הרבה פעמים לא את רובם. כמה שאתה חושב שאתה מכיר אוהדים אחרים, ספק גדול אם אתה מכיר 5%, גם וירטואלית אגב, מכל האוהדים של הקבוצה שלך, אם אתה הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב. והדבר הכי גרוע, שאז נוצר איזה מצב של דיסוננס, שבעצם אוהדים משדרים למועדון שלהם, שמתנהל עסקית לכל דבר. שהם בעצם קהילה, ואז המועדון צריך סוג של, בגלל שהמועדון הוא עסק והוא רוצה סוג של לשמור על הלקוחות, אז הוא משתף פעולה עם הפייק הזה, ואז הוא גם מנסה לשווק את עצמו כקהילה, ואז יוצא לך מצב שכולם משקרים לכולם, והרבה פעמים נוצרים דיסוננסים, שאז מבחינה עסקית מועדון מוגבל, מועדון לא יכול לעשות דברים, כי הוא ממתג את עצמו כקהילה, אבל לא להתבלבל. זה שהמועדונים אגב לא בהכרח רוצים להרוויח ולעשות סקיילים של פי 4 פי 5, זה לא אומר שאין להם מטרות עסקיות. המטרה העסקית פה היא לא לעשות יותר כסף, היא פשוט להגיע להישגים. אתה ממיר את הכסף בהישגים ספורטיביים. ואז הרבה פעמים יש התנגשויות, ואוהדים לא מבינים וכועסים ומחירים ודברים. אבל אני חושב שאם אוהדים, ולכן אני, היה חשוב לי, אתה יודע, קצת לחפור בזה, אם אוהדים יבינו שהמועדון שלהם הוא קודם כל עסק, והוא מתנהל, כל הפעולות שלו הן נטו עסקיות, ושהם, כאוהדים, אולי קהילה, אני לא מזלזל בזה חלילה, ויש בזה ערך מאוד גדול, אבל אם הם יבינו את הדבר הזה, אז גם יהיה לך מנוף. ואני אסיים בדוגמה. אם אתה עכשיו משלחת של יהודים דתיים, שנוסעת למלון בחול, ונגיד מזכירת המלון הזה, את כל המלון לשבועיים, מאוד יכול להיות שמה שהמלון הולך לעשות, הוא הולך להכשיר את המטבח שלו כדי שהוא גם יוכל להגיש לך אוכל, והוא הולך לעשות המון דברים שישרתו אותך באמונה שלך. העניין הוא שזה לא דברים שהמועדון בהכרח מאמין בהם, הוא עושה את זה מבחינה עסקית, ולכן אני אומר, גם ברגע שתעשו את זה, יהיה לכם גם יותר מנוף, הרבה פעמים על הקבוצות, לעשות דברים יותר קהילתיים בשבילכם, אבל אתם חייבים להבין שהבסיס זה עסק. אני מקווה שלא סיבכתי את זה יותר מדי.
לא, לא סיבכת, אני חושב ש... אני אגיד, אני חושב שזה משהו שיושב עליך איפשהו עמוק בבטן. אתה צודק שיש תפיסה מעוותת של אנשים לגבי איך קבוצה, מה זה הדבר הזה שנקרא קבוצת כדורסל. אני חושב ש... בוא נעבור שנייה מעבר לים. מעבר לים בארצות הברית, אתה מסכים איתי, זה עסק, כל דבר בו זה עסק. יש שם כמובן אוהדים וזה מעניין וכמובן, אבל בסוף זה ביזנס, 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 סטו. שחקנים עוברים בטריידים כי זה ביזנס, אנשים מוכרים קבוצות כי זה ביזנס, לא מעניין אותם תשוקה, אהבה וכאלה, זה בגדול. באירופה אני חושב, ופה העניין שמבלבל, התשוקה, הקרבה של אוהדים, הרצון כאילו להיות מחוברים סביב איזשהו קונספט משותף, פה משהו ערבב בין המושגים, אבל אני איתך לגמרי, בואו לא נתבלבל. זה עסק. גם כשמכבי רמת גן, עירוני רמת גן, יונמית, מחליפים את השם שלהם כל יומיים, מקימים קבוצת כדורסל, יכול להיות שיש קהילה שרוצה שיהיה להם קבוצת כדורסל, זה ביזנס לכל דבר ועניין, כי המוקד, כמו שאמרת, הוא לא הקהילה. הקהילות שמשמות כסף, בית כנסת וכו', המטרה היא לקיים את הקהילה. פה המטרה היא לא לקיים את הקהילה, המטרה היא לקיים את הקבוצת כדורסל. וברגע שזה מה שקורה, זה אוטומטית לא קהילה, זה ביזנס. ופה אתה צודק, אנשים צריכים להבין, יש הוצאות, יש הכנסות, אני נכנס למשהו שאני קצת מבקר את עצמי, אני אחרי זה, בהמשך הפרק אני הולך להיכנס בהנהלות על זה שהם לא מוציאות כסף, אבל כרגע ברמת ההבנה שלהם, זה ביזנס לכל דבר. זכותם להוציא כמה שהם רוצים, זכותם להבין וכמה הם רווחיים, זהו, הם לא אמורים לבוא ולהתחשב, אם האוהדים רוצים שהם יצליחו או לא רוצים, שזה משהו ש... nice to have, בסופו של דבר זה עסק שלהם. זהו.
יפה. כותרות השבוע, הכותרות שלנו, אז אני אתחיל עם הכותרת שלי, והכותרת שלי היא איך אתם יודעים, ואני כמובן מדבר פה על כל, אתה יודע, עכשיו אנחנו ככה בשלהי תקופת עונת המלפפונים, וזה בדיוק השלב שמתחילים לספר לך, כמה בסופו של דבר זה מרוויח, וכמה השחקן ההוא מרוויח, ומה התקציב של ההוא, וכל מיני טבלאות והשוואות ועניינים. שאלה מאוד פשוטה, איך אתם יודעים? קודם כל, קצת אולי חשבון נפש לסקופרים, מכל העולם, אני חלילה לא מדבר על דברים ספציפיים, האם אתם בטוחים שכל מה שאתם מפרסמים, יש לו איזה דאבל צ'קינג, ואתם בטוחים בעניין הזה שפרסמתם שמייקל בראון מקבל $1,000,000, יש לכם באמת הוכחות לדבר הזה? שאלה, אבל שם את זה בצד, אני מדבר יותר על האוהדים ועל הקהל הרחב, שהרבה פעמים בונים על הדברים האלה תיאוריות כבדות משקל. איך אתם יודעים כמה שחקנים מקבלים? איך אתם יודעים? עכשיו, יש פה שתי שאלות מרכזיות. אחד, מה זה בכלל נחשב שכר? כלומר, ושוב, אני גם אומר את זה בקשר גם לדיון רחב שהיה לנו בקבוצת הדיבורים שלי, מה זה בכלל שכר של שחקן? כלומר, האם שכר של שחקן זה מה שהוא מקבל בנטו, מה שהוא מקבל בברוטו, זה בנוסף לכל ההוצאות של הקבוצה, אם קבוצה נגיד משלמת לו על דירה, זה חלק מהשכר, זה לא חלק מהשכר, איך זה בנוי? יש פה כל כך הרבה דברים מסובכים, שרק להתעסק בדבר הזה שכר, אתה יכול להגיד ששחקן מרוויח 800, 700, 500, ואתה יודע מה, הכל גם יכול להיות נכון, תלוי פשוט איך אתה מסתכל על המילה שכר. אבל אחרי שכאילו לא התגברנו על המכשול הזה, כי הוא נשאר שם בענן, איך אתם יודעים כמה שחקן מרוויח? הרי יש שלושה גורמים מרכזיים שאמורים לדעת כמה שחקן מרוויח. השחקן עצמו, הסוכן שלו והמועדון, יש פה עוד גורמים שאמורים לדעת, כמו הבנקים של שני הצדדים, רשויות המס, אבל אם הם מדליפים למישהו, זה פלילי. זה, 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 זה מה שנקרא פותח מהדורות בשמונה. זה כבר לא קשור לכדורסל. אז אני שם אותם בצד. לכל שלושת הצדדים שאמרתי פה, לא תמיד אמור להיות אינטרס לומר את האמת. גם אם נגיד שהסקופר המהולל והמצוין בעולם, הוא חבר של הבעלים והבעלים מספר לו הכל. יכולים להיות מצבים שאני כבעלים של קבוצה, או אני כשחקן, רוצים לשווק את עצמי שאני מקבל שכר גבוה יותר, או שאני משלם שכר גבוה יותר. למה? כי אני נגיד שחקן שמקבל 500,000, ואני רוצה למתק את עצמי לכל אירופה, לנקסט לבל שאני מקבל $1,000,000. או לצורך העניין, אני בעלים של קבוצה, הוצאתי 500,000, אבל אני רוצה שלא יחשבו שאני קמצן, אז אני אומר אני מוציא מיליון. אגב, יכולה להיות דוגמה הפוכה, שנגיד בעלים של קבוצה רוצה דווקא שיחשבו שהוא שילם כמה שפחות, או נגיד כדי שיחשבו שהוא שיחק אותה, או לצורך העניין, אם אני עכשיו שילמתי על שחקן $2,000,000, ובתכלס, נגיד עכשיו בגלל מצב המלחמה הקשה בישראל, זה מה שהייתי צריך, כי אני כל כך שחית, וכי אין לי ברירה, אז בסופו של דבר, נגיד השחקן הזה שווה רק $1,000,000, אם הדבר הזה יוצא חוצה שאני שילמתי לו $2,000,000, כולם הולכים לסחוט אותי, ואז יש לי אינטרס ברור דווקא לשדר לכולם, תראו, אני לא שילמתי כזה הרבה, לא יצאתי כזה פרייר, כלומר, יכולים להיות פה הרבה מאוד אינטרסים. עכשיו, מה שחשוב לומר, שגם זה לא חייב להיות, אתה יודע, של שינוי של 10-20%, זה גם יכול להיות פה לחרטט אתכם פי 2, פי 3. עכשיו, שוב, יש דברים שאתה מקבל אותם ממקור ראשון. אגב, גם הפודקאסט הזה הביא הרבה מאוד ברעיונות ידיעות, בכל מיני, אגב, גם פה בפודקאסט, גם בערוצים שונים, של מה התקציב של קבוצה, מה יהיה. ושוב, כל מי שאני הרחתי אותו פה, אני מאמין לו. אני לוקח את מה שהוא אמר כאמת, כי אני בוחר להאמין לו. אבל אני עדיין, אתה יודע, שם בכוחה וזוכר ש... מה שנקרא, זה לא כמו סטטיסטיקה של שחקן שעכשיו אני נכנס לאתר היורוליג ומגלה שהוא עשה 85 מ-100 מהקו בעונה הזאת, ואני אומר בוודאות מוחלטת, הוא עשה 85% מהקו. אני תמיד זוכר שגם אם אני מאמין לבן אדם, זה בסוף מה שהוא אמר לי. ולכן, כל פה, עכשיו פה אני עוד מדבר, שאתה מבין שאתה מקבל את זה ממקור ראשון. אני בכלל לא מדבר איתך שיכול להיות שחלק מהדברים מגיעים פה באיזה טלפון שבור, ועל זה אנשים בולים תילי טילים של תיאוריות, אומרים להם תפוס בצד אחד, יוצא הפרסק. איך אתם יודעים? זאת השאלה. אני תמיד אגב מציע להסתכל על האיכות, על איכות השחקנים, על הפרופיל שלהם, מאיפה הם הגיעו. פחות, אתה יודע, לעשות החישובים האלה, אז אלה פרסמו לי שהוא מקבל 800, אלה פרסמו שהוא מקבל 700, אז נגיד שהוא מקבל 750. זה נושא מאוד מורכב, שחקנים, מאוד מאוד מורכב.
אני קודם כל מסכים איתך, יש פה עניינים של מיסוי שבדרך כלל לא שמים בחשבון, והרבה פעמים דווקא פודקאסטים או דברים כאלה, אנשים שמבינים, הרבה מפיני גרשון היה אומר, עלויות שכר של ישראלי הן הרבה יותר גבוהות, כי יש מיסוי. זה דבר ראשון. ויש, למה זה חשוב מה שאתה אומר? בוא נסביר למאזינים, אני חושב שאתה חותר לשם. אתה לא אומר את לאן אתה חותר. אתה בעצם אומר, תקשיבו, אתם שופטים קבוצה לפי הפייצ'ק שלה, שאתם גם לא יודעים אם זה הפייצ'ק או לא, ולא
נכון
לפי האיכות. מה? לא,
נכון
זה לא מה
נכון.
שאתה... אה, אתה אומר נכון.
נכון מאוד, זה בדיוק מה שאני אומר.
ואנחנו... בדיוק, ואני אגיד לך איפה אנחנו הכי נופלים, סתם דוגמה. נגיד, שאני כל פעם נופל לפה לירושלים, אבל אני אקח את נתונם, אני אקח את מכבי תל אביב, שלפני שנתיים של בולדווין וכל החבר'ה ובראון, שהמשימה המשמעותית שלה הייתה להשאיר את הרביעייה. נכון, הם הוציאו המון המון כסף להשאיר את הרביעייה. עכשיו, האם, דווקא בפועל ירושלים זה משתקף טיפה פחות, כי שופטים אותו יותר לרעה את אדלסון, אבל האם העובדה שהוציאו המון המון כסף רק על להשאיר את השחקנים, זה מרצה את האוהדים? או שהם היו צריכים עדיין לראות עוד שניים שלושה שחקנים במיליון דולר, והיו אומרים, רגע, למה אתה לא הבאתם שחקנים? כי שוכחים שהם השאירו בהמון המון כסף. In the end of the day, אני איתך, צריך לשפוט את השחקנים. אם כבר, אם הבאת השחקנים, אנחנו נדבר עליהם, על ווינסטון נגיד של ירושלים, ששחקן בפרופיל גבוה יחסית, האם הוא סופרסטאר? לא, אבל הוא שחקן ברמה גבוהה. ואם הצליחו להביא אותו ב$350,000 כפי שדווח, על הכיף כיפק. אבל הוא שחקן לגיטימי, גם אם הוא היה חותם ב500,000 ו600,000.
בדיוק, אגב, לכן אני מאוד מחזיק מהחתמה של ווינסטון, אני לא שופט, גם אם תגיד לי שזה במחיר מציאה, פצצה, הכל טוב. זה דייקת את זה. הכותרת שלך?
נבחרות, אנחנו נגיע גם לנבחרת הבוגרת, אבל וואו, זה קיץ של נבחרות, זה דבר שאיכשהו משאיר אותנו חיים חוץ מעונת המלפפונים. וכן, אנחנו רואים את הקדטים עכשיו שיריבו על דרג, להישאר בדרג א', עם שמות מעניינים, עם עומרי אורלנד, שאמרו להיות סופרסטאר. ראינו את עומר מאייר וכולנו ליווינו אותו עם כל הסיפור, ועכשיו שהוא הולך לפרדו, והקיץ של כל הישראלים שעוברים, ונועם דוברת שהולך עכשיו לאוניברסיטת מיאמי. כל הצעירים האלה, זה על הכיפק. אני דווקא רוצה להתמקד במשהו ומישהי שלא מתמקדים. גל רביב, של אני נזכיר שנבחרות העתודה והנוער, הנוער שעשתה אליפות עולם פעם ראשונה, ועשתה עתודה מקום שישי, ניצחה את צרפת שחבורה של מפלצות, אוקיי? ולנצח את צרפת חבורה שכזאת, זה המשול כאילו נבחרת ישראל הבוגרת, תנצח את סרביה ביורו בסקט הקרוב. בוא נראה האם זה היה יכול לקרות. אני מניח שלא. זה פשוט, גל רביב היא שחקנית פנומנלית. באמת, אני אגיד לך שניית הסטטיסטיקה שלה, זה באמת הזוי. האפישנסי 23 נקודות בעתודה, עם 5 אסיסטים, 3.5 ריבאונדים, 26 נקודות באליפות עולם. תשמע, זה פשוט, קודם כל היא כנראה תעשה WNBA, היא גם מדהימה במכללות. לא הרבה, אנחנו מעללים הרבה שחקנים שקופצים ופחות קבוצות ויחידים, כי אנחנו ישראלים ואנחנו אוהבים את הדברים האלה, אבל צומחת פה משהו כמו תופעת שי דורון על, על, על ספידים. ואני, אתה יודע מה? כיף שיש גם ספורט כדורסל נשים, והלוואי וייצא מזה משהו. אני זוכר שאני, אני בטוח שגם אתה, שאני טיפה יותר צעירים, וואלה, אתה יודע, בין אם זה משעמום, היינו רואים רמת השרון נגד רמלה, חולון, אשדוד, סליחה, היינו רואים את הדברים האלה. העסק נעלם. אולי שמות כאלה יוסיפו קצת עוד כדורסל, עוד איכות על הכיפק.
קודם כל לגמרי, בדיוק אגב, באתי לשאול אותך על ההשוואה לשי דורון, אבל אני איתך פה כל מילה. אגב, אתה יודע מה עוד נעלם קצת? כדורסל תיכונים, פעם בחינוכית, היו משדרים לך כדורסל תיכונים, אני עד היום זוכר שם איזה סל ניצחון של אנטון שוטבין, שאז נחשב להבטחה מאוד
גדולה.
מעניין, טוב, אבל בואו נמשיך ונדבר קצת על הנבחרות. אז על הנבחרת הבוגרת, נבחרת ישראל בכדורסל יורו בסקט, ממש עוד שבוע וחצי, קצת יותר, בינתיים כמה משחקי הכנה, מפסידים 93-81 לאסטוניה, מנצחים 109-69 את קפריסין ו-75-58 את יוון, שחשוב להגיד, לא הלבישה 4 שחקנים מרכזיים, כולל קוסטס לוקאס. ניגש איתך ישר לסקר הרלוונטי, אז האם אפשר ללמוד הרבה מהניצחונות על יוון וקפריסין? 16% אומרים שכן, 84% אומרים שלא. בקיצור ולעניין, הכנה אחלה, נהננו קצת כדורסל, אבל תכלס אי אפשר ללמוד מזה שום דבר, נכון?
אני חושב שאפשר ללמוד מי הסגל שהיינו רוצים וצריכים לראות שם. אנחנו מבינים שברטימור הוא הרכז המחליף. אנחנו מבינים מה ההרכב של אריאל.
שוב אגב להגיד, אנחנו גם מבינים שעוד לא קיבלנו את ימדר, נקבל אותו היום מול מונטנגרו, אבל זה גם נכון. אנחנו מבינים.
אני חושב ש... קודם כל, אנחנו מכירים את הכדורסל של אריאל בתלחמי, כן? זה לא... זה הרבה חילופי הגנות, לחץ, בעיקר משחק ריצה, סט אופנס מזעזע. כאילו אם נגיע לסט אופנס, אני אומר, תחביא את הראש מתחת לזה, כי לא יהיה שם כדורסל. אריאל בתלחמי לא יודע לשחק סט אופנס. תשמע, אסטוניה לא ריגש אותי ההפסד. אני חושב שקיבלנו קבוצה קשוחה. שלא בא לעשות, בא לנצח את המשחק, אנחנו עשינו את החילופים ואת הבדיקות שלנו, חטפנו, יוון כמו שאתה אומר זה לא מדד לכלום, באמת, תקשיב, מיתוגלו לא שיחק, פפניקולאו לא שיחק, היחידי ששיחק שם זה דורסי, כי מבחינתי אנטטקום פוטנאסיס, תקשיב, זה, אני לא יודע, מישהו היום אחד צריכים לבדוק את האירוע הזה, איך הוא ב-NBA, אז אני באמת, הוא על גבול שחקן כדורסל כבר בעיניי, כן, אבל... טיילר דורסי היינו צריכים לעצור, ושחקני עתודה, ושחקני, אתה תאמין לי, מכיר אותם יותר ממני, ושחקני BCL, מגרדים אותה למטה של ה-BCL. זה לא איכות, אבל אתה רואה את רומן, אדיר, רומן סורקין, הזכרת אותו, שמע, תסכים איתי, נייט. אז אני שם בצד ההגנה, בסדר? זה תאווה לעיניים, מה שיוצא מהבן אדם הזה.
איך אתה עם דני אבדיה?
סבלני, בוא לא נשכח, הבן אדם לא כדרר באירופה 3 שנים, הוא צריך להסתגל אין הרבה גאפס כאילו כמו ב-NBA, ב-NBA יש הרבה יותר ספייסינג, הרבה יותר קל לחדור, ואז החדירה אוטומטית, ברגע שאתה חודר יותר בקלות, אתה או שאתה מסכן את הסל, או שבאים אליך בעזרה, ואתה נותן את הכדור הצידה. באירופה זה קצת יותר קשה. שוב, לא הייתי הופך אותו לרכז משני, הוא פוינט פורוורד אחלה, הוא יביא לנו את האיכויות שלו. אני שמעתי פודקאסט אחר שנזכיר אותו, כמו של, של ארז ושל אלפרין. ארז אומר, נכון, ארז אדלשטיין, חבר'ה, תורידו את הלחץ מהבן אדם. תורידו את הלחץ מהבן אדם, הוא ייתן את מה שהוא ייתן בשטף. אני מקבל את זה.
ופה השילוב עם ים הדר מאוד 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 חשוב. סך הכל, ממה שאבל קיבלת, אתה כן אומר שאפשר ללמוד משהו? כי אני מבחינתי, זה כאילו הכנה נחמדה, אנחנו יכולים לנצח הכל, להפסיד הכל, זה לא משנה.
אני חושב שכן, אני חושב שיש לנו סגל טוב. הדבר שצריך לדבר עליו, שני דברים. אחד, זה ים הדר, אנחנו לא יודעים איזה ים הדר נקבל. ככל שהוא קשיר, טוענים שהוא קשיר, אז זה מצוין. אם לא, יש לנו בעיה ענקית בעמדה מספר אחת, אין לנו מספיק איכות שם. והבעיה היותר מהותית, מבחינתי, זה קדין קרינגטון, שכרגע נראה לי הוא עדיין במסע חיפושים רוחניים בירושלים. הוא לא באירוע, לא במנטליות, לא אתה יודע, בתשוקה, לא ב... לא, עזוב את הכדור לא נכנס, הוא לא באירוע. ואני לא יכול לחיות עם זה. תראה את ג'ורדן לויד. שחק משחק אחד בפולין, 20 נקודות. אין לנו את הפריבילגיה שהמתאזרח שלנו ישחק ככה. אם קדין לא טוב, אנחנו בבעיה.
נזכור, הוא לא בא להיות הסופרסטאר, אם זה מה שאתה חותר אליו.
לא, הוא לא צריך להיות הסופרסטאר, אבל תסכים איתי שאנחנו מצפים לנו לתת את ה-14-15 נקודות.
אגב, אצלו זה גם שאלה של אחוזים הרבה פעמים.
אין לי בעיה, שיקלה באחוזי קוטג', הוא חייב סכן את הסל.
אז לי כן יש בעיה, שייתן 10 נקודות ב-50% ל-3, ולא 15 נקודות ב-20% ל-3.
אבל אל תשכח שהוא עולה מהספסל, הוא הספסל ברמת ההתקפה. כי כמו שזה נראה, בית הלחמי הולך לכיוון של כל הכוכבים בהרכב, כאילו גם גינת, גם סורקין, גם ים וגם דני, והבן אדם הרדיש לדעה לקלוע בצורה עקבית לכאורה, זה קרינגטון מהספסל. אני חייב אותו טוב, אני חייב אותו מסכן, אני חייב אותו מסוכן, משמעותי מאוד. זה יכול להקפיץ אותנו.
טוב, לפני מכבי, מנהלת הליגה מכניסה שינוי, מהעונה הבאה, הטוב מחמש, בסדרות ככה בסוף. רוצה לדבר על זה טיפה, יש משהו כאילו, אתה יודע, זה כמו התחברו בחזרה למאה ה-21, יש משהו להגיד בנוסף?
אנחנו מברכים על זה, טוב מאוד. הבנתי שיש איזשהו משהו עם המנויים.
בטח, כי זה לא במנוי.
החריגו את הפלייאוף מהמנויים.
כן.
תשמע, זה... אם היה אפשר להקות מישהו, אז זה הזמן. זה פשוט, זה לא יכול להיות. זה לא הגיוני, בטח אחרי שאוהדים שילמו. אני שילמתי כאוהד ירושלים. מה, עכשיו ייקחו לי את הפלייאוף?
יחד עם זאת, זה לא היה גם קודם במנוי.
לא, היה לך חלק מהזה מנוי. את ה...
כן, אבל אני מדבר איתך על הסיריס גמר וכאלה, לא היה ב...
לא היה, בסדר, אבל רבע גמר היה לי. לא שזה יהיה מעניין כל כך, אבל בגדול רבע גמר היה לי.
טוב, בסדר, זה שהעסקנות פה בשיאה זה לא סוד. אבל שוב, אני לכן אמרתי, אגב, זה אם אוהדים יבינו שמדובר פה בעסק, יהיה להם הרבה יותר מנוף. כי אז אתה יכול לבוא ולומר... אתם רוצים שנעשה, אתה מבין? כי אז גם היום מועדים הרבה פעמים גם לא בכלל בגישה ובראש, אני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה, אני אדבר, אני אנסה כאילו, אתה יודע, לשכנע שיתנו לי מחיר יותר זול, כי אנחנו, אתה יודע, זה תמיד מי שחלילה הולך בכיוון הזה, הוא לא רועד, הוא יוצא נגד הקבוצה. יש מקומות כאלה, יש גם מקומות שלא מתביישים לצאת נגד הקבוצה, לפעמים אולי יותר ממה שצריך, אולי עוד מעט נדבר על זה. אבל בסדר, זה אני חושב דשנו בזה מספיק.
אגב, נייט, נקודה ששם שמעניינת, הסיפור הגדול בכל הסיפור ביורובסקט עד עכשיו זה הסיפור של יאניס, כן? יאניס לא שילמו לו ביטוח, הוא לא משחק. זה אירוע הזיה, כן? אתה מדבר איתי על ההתאחדות היוונית, אנחנו מדברים על ההתאחדות הישראלית, זה לא...
יש ממי ללמוד את הדברים האלה.
תשמע, אני לא זוכר דבר כזה. אני לא יודע כמה הוא עולה הביטוח שלו, אבל זה אירוע... תשמע, זה עוד שלו, כמו אתה אומר, שבוע וחצי היורו בסקט.
אני האמת לא מכיר בדיוק את הסיפור, אני לא יודע, אז אתה שם את זה ככה בהסתייגות, אבל כן. בסוף, מה אני אגיד לך? הסתכלתי על הפלייאוף בין אולימפיאקוס לפנתינייקוס, זה היה מספיק. לא, באמת, אחלה, אחלה כדורסל, אבל גם היו כל מיני דברים מסביב. מכבי תל אביב. אז בואו נתחיל עם המחאת אוהדים, שזה ככה פותח פה את עניין מכבי בשבועות האחרונים, כי זה קצת לדעתי יותר מהותי משחקן כזה או אחר. עוד מעט אגב גם נדבר על דאוטין ועל טריפונוביץ'. נתחיל עם המחאה של הגייט שמכריזים לפני כמה ימים, פוסט בפייסבוק, שהם בעצם מחליטים להגיע למשחקים. אגב, צריך לומר, הם מודיעים, אנחנו בעצם פחות או יותר ממה שאני הבנתי, הם ממשיכים בפעילות שלהם as is, הם עדיין באותה אג'נדה, אבל הם החליטו לנהל את המאבק מבפנים ולא מבחוץ. מבחינה פוליטית, הרבה אוהדי מכבי תל אביב מפרשים את זה, של הנה המאבק נעצר, כי בעצם מה המנוף המרכזי שהיה לאוהדים עד עכשיו ושיש לאוהדים, זה לא לחדש מנוי. once חידשת מנוי, מה שנקרא אגב, אפרופו הדיון שלנו על עסק לא עסק, אז שילמת, עשית מנוי, נגמר הסיפור. כלומר, זה פחות או יותר. אני רוצה לחזור איתך לפרק שעשיתי פה עם יונה ללזר, שבאמת היה לדעתי פרק טוב מאוד, פרק מעולה, וגם, אתה יודע, מאוד שמח שעשיתי את הפרק הזה. ויונה כאן צריך לומר לזכותו, שאלתי אותו את השאלה הזאת, שאלתי אותו, יכול להיות שאתם תגיעו בסוף? ולא היה חשוב ממה שאני הבנתי להפוך את השאלה, והוא אמר, יכול להיות שלא נגיע. כלומר, שם האובייס היה נקודת המוצא שהם אולי כן מגיעים, וכבר שם אולי היית יכול להבין את הניצנים לזה. שוב, יאמר לזכותם, לזכות הגייט, שהם, וזה נגיד גאה פה ברעיון של יונה, הם מעולם לא אמרו שהם לא הולכים להגיע ולחדש מנוי בכל מחיר, ועכשיו הם שברו את המילה שלהם. זו לא הייתה הסיטואציה. כלומר, מי שהקשיב לדברים יודע ש... כלומר, זה לא אמור להפתיע אותו. יחד עם זו, כן יש שאלה, שוב, במיוחד עם המיתוג של ההולכים עד הסוף, עד כמה באמת המחאה הזאת הולכת עד הסוף, והאם גם יש לה במה להאחז, גם מבחינת ההחתמות האחרונות. כלומר, יש פה שאלה כפולה, הרי המחאה נולדה הרבה בגלל העניין שמכבי תל אביב מאוד חלשה, מאוד אנמית, מאוד לא אטרקטיבית. האם זה עדיין המצב? נדבר על זה עוד מעט, אבל האם בסוף, אם אני רגע נכנס לזווית של אלה שטוענים שצריכה להיות פה מחאה ענפה, האם בסוף יש פה סיבה לאחז? האם בסוף אכן, לא יודע מה, לטענתם דני פדרמן ילך והכל יהיה בסדר? שוב, הרבה שאלות שלדעתי עדיין כן נשארות קצת פתוחות. אבל שמע, זה צעד מעניין מאוד של, של הגייט. בסוף אני חושב גם זה, שמע, אנשים שחיים ונושמים ושורפים על מכבי, אתה יודע, זה החיים שלהם. חלק נכבד מאוד במובן מסוים. זה מאוד מאוד קשה לאוהדים כאלו. לבוא ואתה יודע שהקבוצה שלהם תהיה בצד ולהתעלם כאילו מהמשחקים, אז אני מבין. שוב, יש פה גם שאלה, אם אתה בעד המוחים, האם יש יותר ערך להשפעה פנימית כשאתה משלם, או להשפעה חיצונית שאתה לא משלם? ואני חוזר איתך אגב גם לצד של מכבי, כלומר, אני כן חושב שגם הייתה פה איזה קצת הליכה לחומרה, בטח אולי בנושא של דני פדרמן, בטח בנושאים שהם, אתה יודע, משהו פה לדעתי עדיין לא היה מלוטש עד הסוף, המון מורכבויות, מה אתה אומר?
אני בעד המחאה הזאת. אני חושב שצריך לעשות שם שינויים במנהלה. אני מדבר על זה.
להגיד, זה מחאה ספציפית נגד דני פדרמן במובן מסוים, כלומר
נגד משפחת פדרמן.
עדיין, לא, אבל לכן, כן, תשמע, אם זאת הייתה מחאה יותר כללית, אולי היה לי יותר נוח להתחבר. למרות שאני מאוד מצדיק את האג'נדה שאומרת שמכבי תל אביב צריכה מבחינתה, צריכה להיות המועדון הכי גדול שיש, וההידרדרות הזאת, ירידת הדורות שיש לך ב-20 שנה האחרונות, משרס ופרקר ובסטון וניקולה לסנטוס ובריסט וריימן, זה דבר שהוא לא נתפס מבחינה היסטורית, ופשוט העניין הוא שמכבי מתנהלת ככה כבר פחות או יותר עשור, מבחינת העניין גם אתה יודע אולי של אזורי לבל תקציב, זה אני לא יודע בדיוק, חוזר איתך לכותרת של התקציב, אבל גם מבחינת פרופיל ההחתמות, איכות השחקנים, ואז כאילו השאלה למה זה לא בא או יותר מוקדם, או למה בעצם מה היה הטריגר עכשיו, מן הסתם גם להפועל תל אביב יש חלק בזה, אבל בסוף, חד משמעית יש צדק בעניין שמכבי על פניו לא יכולה לקחת גם את המחיר, כזה מחיר גבוה מהמנויים שלה, וגם בסוף להעמיד קבוצה שאנחנו עוד מעט נגיע לזה ונגיד, אם הכל יתחבר וזה, אולי יהיה טופ 10, לא הגיוני.
אני מסכים, אני חושב שמכבי, אם נבין שוב, זה לגמרי העניין של התקציב. יש איזושהי, הקברניטי מכבי תל אביב, למעשה החליטו שהמודל הכלכלי שלהם הוא X. זאת אומרת, המודל הכלכלי שנשען ברובו, אנחנו יודעים, על מנויים. תפגע במנויים, תפגע בתקציב. עכשיו, בהנחה שזה התקציב, וגם אם התקציב עולה במעט, התקציבים ביורוליג השתוללו לגמרי. ומכבי לא יכולה להרשות לעצמה כלכלית להישאר מאחור. עכשיו, זה נכון שאת אנטוני פארקר גירדו לא יודע מה, מאיזה ספסל בפילדלפיה, אני לא יודע מאיפה הביאו אותו. שרס היה עדיין שחקן, וויצ'יץ' היה שחקן שפיתחו אותו. כלומר,
ידידי, גם שמרו על השחקנים האלה 3 שנים, זה היה כאילו קל להתעלם. בפיתוח שלא היה פשוט לשמור עליהם 3 שנים.
ברור, ברור, ברור. ואני אומר, אז הם עוד יכלו. היום זה ביזנס, זה בדיוק הכותרת שלך. שחקן שעכשיו, בוא ניקח את בולדווין. בולדווין היה חווה פה... הכדורסל הכי טוב בקריירה שלו, אני בטוח שגם הכדורסל הכי טוב בקריירה שלו מעתה ואילך. אוקיי? כלומר, בפנר הוא לא יציג את היכולות במכבי, התחבר לו עם קטש, אבל מה לעשות? יש פה מלחמות, משלמים לו פחות, ברור שהוא ילך למקום אחר, כאילו, אין פה... זה שם. אז קודם כל נבין שזה ביזנס. עכשיו, ביזנס מהצד השחקנים, וגם מצד ההנהלות, כמו שאמרנו. עכשיו, ברגע שאתה לא מבין שמישהו מהצדדים לא מבין שבשביל לקיים את הביזנס הזה כמו שהוא, היינו, לקבל מנויים. הרי פדרמנים בסופו של דבר רוצים, או כל לא משנה, כל מי שבעלת מכבי רוצה שהקבוצה תצליח על בסיס התקציב. אם הם לא ייתנו קבוצה מספיק טובה, מאיזושהי סיבה, לא יהיה תקציב, כי האוהדים לא יגיעו. וזה בדיוק מה שהגייט עכשיו עושה. אז זה בעצם ביצה ותרנגולת.
אבל אני רוצה בכוונה לקחת אותך לנושא הזה, כן. של כאילו מבחינתך, אם אתה בעד הדבר הזה, זה צריך להיות מבפנים, שאתה עושה מנוי או מבחוץ?
סתום, מה זה מבחוץ?
מבחוץ, שאתה לא עושה מנוי, שאתה סוג של מנהל...
בוודאי שלא לעשות מנוי, בוודאי, צריך, אני תקשיב, צריך לפגוע להם בכיס. אני אומר את זה חד משמעית. צריך לפגוע להם בכיס וצריך לפגוע במכבי, ואני לא אומר את זה כועד של קבוצה אחרת. אם אתה לא, אם דברים לא הולכים בטוב, וזה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, הם חייבים מתישהו ללכת קצת ברע. וזה בדיוק שם. תקשיב, אנחנו נגיע לזה, אבל סתם, אתה דיברתם כבר על לוני ווקר. לוני ווקר, כהחתמה, נקייה היא החתמה טובה, שחקן טוב, מיכולות טובות, אני בטוח שהוא יפרח אצל קטש. אני תמיד טענתי שזה טעות טקטית, אסטרטגית, של מכבי. הייתי צריך ללכת על מצ'יץ' שם קוד. הייתי צריך ללכת על מייק ג'יימס שם קוד. היה צריך להביא מישהו שמבחינתם, ברמת הסגל וויז, אפילו אני מוריד ממקום אחר, ואני מביא שם ענק. אז תאמין לי, הגייט היה שותה, כי היה אומרים, או, הם נלחמים עבורנו, הם מביאים מישהו. לוני ווקר, זה לא שם.
עוד מעט, אגב, אני אתן לך פה סקר מעניין בנושא הזה. שוב, אני מבין מה אתה אומר. אני בעצמי, שוב, אני לא במקום של עכשיו לשפוט ולהגיד, תעשה מנוי, לא תעשה מנוי. אני כן אגיד משהו. אני חושב שלועדים יש השפעה מאוד גדולה על הקבוצה שלהם, דווקא כי אני מתייחס לזה כמו עסק. ואם קל הלקוחות המרכזי אומר משהו, אז העסק, אם יש לו קצת מוח חמור, אתה יודע, ללכת בכיוון הזה. מבחינת, נגיד, הלקוחות המרכזי רוצה קבוצה אטרקטיבית יותר. זה מה שצריך להיות, כן? אבל עוד פעם, שם רגע בצד את הדיון העסקי, קשה לי מאוד עם דברים פרסונליים, שלי אין את המידע, יכול להיות שלאנשים יש את המידע, והם אומרים לך, ואגב, יאמר לזכותם, הם אומרים, יש לנו את המידע, אבל קשה לי מאוד עם דברים פרסונליים, שהם לפעמים מרגישים לי לא ענייניים, ואני גם חושב, שמכבי קצת נשפטת לחומרה, בפוזיציה הנוכחית, בהשוואה נגיד לאיך שהיא נשפטה לפני 2 ו-3, שזה כן הצליח. ההתנהלות בגדול הייתה פחות או יותר אותה התנהלות, אז פה היה טיפה יותר כסף, פה פחות, אבל מכבי, עזוב 2-3, עשור האחרון נתנהלת פחות או יותר באותה צורה, איך שאני מפרש את זה, ומי שקיבל את הטוב שיקבל גם את הרע, בעיניי, אלא אם כן המחלוקת תהיה להתנהלות, ואז אני יכול להסכים ולקבל, ואגב, אני גם חושב שההתנהלות צריכה להיות הרבה יותר טובה. יחד עם זאת, אני אגיד לך מהצד השני, וזה גם פה מבחינתי מהרושם שלי בפרק עם יונה, ותודה, הפרק שבעצם שהיה עם הגייט. אני התרשמתי מאוד, וגם ממה שאני קורא ברשתות, וגם, אתה יודע, חלק מהאנשים חברים אצלנו בקבוצת הדיבורים, ובכל מיני מקומות, שזה כן מאבק מה שנקרא יותר לשם שמיים. אני לא חושב שיש פה עניין של אגו, אני לא חושב שיש פה עניין של לדפוק את ההוא או את הזה, אני באמת חושב שיש פה משהו שבוער לאוהדי מכבי תל אביב, אנשים טובים, אנשים מעולים, שרוצים קבוצה טובה יותר. אני חושב שכן אני לא יודע אם יש פה איזה פתרון לדבר הזה, כי זה מרגיש כבר שזה מאוד מאוד הסלים, אבל הנהלת מכבי, אני חושב שהכדור יותר בידיים של הנהלת מכבי. אם היא תעשה צעדים, ועכשיו בשניים, שלושה החתמות שהיא צריכה עוד להשלים, למרות שאנחנו נדבר על זה, כי יש פה אולי איזה שבעה זרים, אני לא יודע אם היא תביא בכלל, אבל אם היא כן, תעשה פה עוד איזה מהלך שניים טוב, יכול להיות שיש פה איזה פתרון, אתה מבין? אבל הפתרון צריך להגיע מאיכות הסגל. זה אחד, זה ברור לי. מכבי לא יכולה לפתוח ככה את העונה, as is. אתה רוצה שנתחיל לדבר על העניין של מה יש עכשיו למכבי?
Let's go.
נתחיל פשוט יותר סגל יבש. אז יש לנו ווקר, דאונטין, תמיר, ג'ון די קלארק, בריסט, טריפונוביץ', לוי, ריימן, ליפור, דרומן וסנטוס. יש גם את בריילי אלברט שהוא מושאל. אני חוזר איתך לעניין של לוני ווקר. דיברת על העניין הזה של לוני, אז שאלתי אתכם, האם המחאה של אוהדי מכבי תל אביב השפיעה על הנחתת לוני ווקר? 70% אומרים שבהחלט הוא מאוד, 27% אומרים אולי בקטנה, ורק 3% אומרים שזה בעצם למרות. כלומר, יש פה 97% שאומרים שזה השפיע במידה כזו או אחרת, אבל 70% אומרים שזה מאוד השפיע. אז אתה שואל, אגב, למה מכבי הביא את לוני ווקר? יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שזאת סיבה. שם גדול, NBA, אני מסכים איתך, אגב, אני פה בפרק שעשיתי, אם אני זוכר נכון, עם מורי, קצת נכנסתי בעניין הזה. של להביא את לוני ווקר, גם אני מסכים איתך שעדיף להביא שחקן מוכח מאירופה מאשר להביא את לוני ווקר. ואגב, אני לא שם את לוני ווקר כרגע בשורה אחת עם שיין לארקין ומייק ג'יימס. כלומר,
ברור
מבחינתי...
שלא, ברור, ממש לא,
לא,
כאילו...
יש אנשים שאומרים שהוא יותר טוב, אני מבחינתי עוד לא הוכיח לי כלום. בכדורסל האירופי.
נכון, מסכים, איתך.
מאזיננו, 30% אומרים לך שהמהלך הזה תקשיב טוב. זאת הברקה היסטורית של מכבי תל אביב. 45% אומרים שזה מהלך מעולה ווירטואוזי, 20% אומרים שזה מהלך שהוא סבבה בהחלט, 5% אומרים שזו טעות גדולה. אז זה ככה החוב לגבי לוני ווקר, כי די ניתחנו פה את ההחתמה שלו. בואו נדבר על שחקן שאני פה עוד לא דיברתי עליו, ג'ף דאוטין, בן 28 מטר 91, גארד, רכז, מכללת רוד איילנד, עונה אחרונה פילדלפיה ג'י ליג, מספרים נחמדים, לא מעליבים יותר מדי, לא קיבל הרבה דקות בפילדלפיה, אזור של 15 דקות בממוצע למשחק, 87 משחקים בטוטל ב-NBA, אלוף ג'י ליג ב-2021 עם הלייקן מג'יק, קבוצת הפיתוח של אורלנדו, ואתה תדבר איתי מה אתה אומר על ההחתמה של מיסטר דאוטין, וכמה יש פה איזה מודל שמנסה להיות דומה ללורנזו בולדווין עם ווקר דאוטין.
לורנזו הרבה יותר רכז מדאונטין, נתחיל מזה. דאונטין יותר נוטה לקומבויות מאשר...
מי יותר אגב רכז? דאוטין או ווקר?
לא, דאונטין. דאונטין זה יהיה הרכז. לוני יכול להוביל כדור, אבל הוא סקורר. לוני ווקר...
אתה שם אותו במשבצת של קנדריק נאן כזה.
הוא קנדריק נאן, שוב, פחות טוב בעיניי, אבל הוא קנדריק נאן. כן, זה השחקן, כאילו, שמישהו שחושב ש... זה השחקן.
לא, סבא, דבר איתי על דאוטין.
תראה, בוא ניקח את העונה האחרונה, דאונטין. דאונטין שחקן, אם אתה תבדוק את הפילוח של הדקות שלו בקבוצה בפילדלפיה, אתה תראה שבחלק האחרון של העונה הוא קיבל הרבה הרבה, הרבה יותר דקות, וגם היה לו שם שיאים נחמדים. בוא נזכיר, פילדלפיה 76ers, קבוצה שעשתה טנקינג כאילו חצי עונה פלוס, פול ג'ורד נפצע, אמביד לא שיחק, זאת אומרת, נתנו לנערים לשחק, יבוסלה חברינו כיכב, אוקיי? אני חושב ששוב, הימור גדול מדי, זה חלק מהמנטרה של מכבי, שאני חושב שזו טעות חמורה לקחת כל כך הרבה שחקנים שאין להם ניסיון אירופאי, עזוב אותי יורוליג, אירופאי, הבן אדם לא, אין לו מושג, דיברנו על דני אבדיה ורבע וספייסינג, ממש לא, אוקיי, החתמה רעה. אני שוב, יכול להיות שאני אתבדה, החתמה רעה, זה לא תחליף לרוקס יקובייטיס, כי...
רגע, שאתה אומר רעה, זה רע באיזה מובן? רע במובן שהוא לא דפוק 20 נקודות ביורוליג, או רע במובן שזה הולך להיות אחד מפלופים, מהפלופ השנה
אני
ביורוליג?
לא חושב שהוא פלופ, כי אף אחד, אם מישהו חושב שהוא משהו טוב, אז ניוז פלאש לא, הוא יכול לקלוע, הוא יכול להיות נחמד, אבל זה לא רכז, זה
יש
לא...
שחקן היום, יש שחקן היום ביורוליג שאתה אומר זה ג'ף דאוטין, פשוט זה פחות או יותר מה שנקבל, ככה שיהיה לנו איזה קנה מידה.
וואו, לא, לא, קשה לי, לא. הוא יותר ליגות ישראליות, אתה תראה, זה פשוט קומבו ארוך יותר, שלא מספיק טוב בהרבה מאוד דברים, הוא פשוט לא מספיק רכז. אני חושב שלקחת מדדים של NBA, משחק של העונה האחרונה, זה פשוט מדדי שקר. תקשיב, זה ברמת, זה כמו לבוא ולבנות על שחקן שכיכב בג'י ליג, או כיכב בליגות קיץ עכשיו. זה לא מדד, זה באמת לא מדד. אני אישית חושב שלקחת שחקן שהוא באמת בלי ניסיון, ואין לו איזה אג'. לוני ווקר, אני אזכיר, לוני ווקר היה לו הבלחות מדהימות. עם הלייקרס, הוא היה הסקורר השלישי שלהם בעונה מסוימת. זה שחקן עם קבלות, גם ב-NBA. דאונטין ג'וניור ממש לא. אני חושב ש... אני לא יודע כמה הוא מקבל, זה לא מעניין אותי. הם היו צריכים להכניס שם מישהו הרבה יותר משמעותי. פשוט כנראה שרצו את הדקות לתמירי. אני אומר דוגרי.
אוקיי. אגב, לא יודע לגבי החלק האחרון, אני כן חושב שהם מאוד בונים עליו, אבל אתה מכיר דברים שמקדימים את זמנם, אז יש את הממה הזה של יל שני, שזה או הצלחה ענקית, או רוב הסיכויים התרסקות איומה, זה מה שמכבי עושה. כלומר, אם זה מתלבש, אתה לא יודע, יש פה איזה קלף משוגע שיכול, מה שנקרא, לחרפן את אירופה.
אמת.
אבל אם זה לא מתלבש, מאוד יכול להיות שמהר מאוד מכבי תל אביב הולכת להחליף פה כמה שחקנים, ולמצוא את עצמה סוג של שק חבטות של היורוליג, וזה יהיה מאוד מאוד לא נעים. זה מוביל אותי להחתמה הבאה, אורוש טריפונוביץ', שזאת החתמה שאני יכול להגיד לך, שדווקא זאת החתמה שאני מאוד מאוד אוהב. אנחנו זוכרים אותו מפרטיזן, זה שחקן בית של פרטיזן, היה שם 6 שנים, מ-2018 עד 2024, עונה אחרונה, כופש בורסה, פעם ראשונה בעצם שהוא יוצא מסרביה בקריירה הבוגרת שלו, בין 24, 2-0-1, בעיקר עמדה 3, גם יכול לשמור על גארדים, שחקן יחסית גדול לעמדות האלה. הסטטיסטיקה לא עושה איתו חסד בפרטיזן, מי שזוכר אותו גם בסדרה, עם ים מול ריאל מדריד, ופנטר, ואקסום, ולסור, הוא היה שם עוגן הגנתי בדקות מסוימות, אבל המספרים לא עושים איתו חסד, דווקא עונה אחרונה, ידענו שזה שחקן הגנה טוב מאוד, אבל דווקא עונה אחרונה הוא גילה את ההתקפה, או יותר נכון אנחנו גילינו את זה, כי בתופש הוא עשה דברים מאוד מאוד יפים התקפית. אני רוצה לדבר איתך קודם כל על האחוזים לשלוש, והוא לא זרק מעט. 40% לשלוש בליגה הטורקית, 42% לשלוש ביורופ קאפ. שחקן שעשה אזור של 10-11 נקודות בממוצע, גם בליגה, גם באירופה, ביורופ קאפ. 55% לשתיים, בסביבות ה-55 בשתי המסגרות. אחוזים שונים מהקו, בליגה 65%, ביורופ קאפ רק 80, ביורופ קאפ יותר, 82%. דברים מאוד מעניינים, קצת אסיסטים, לא הרבה ריבאונדים, אבל סך הכל שחקן שמי ש... ואני צפיתי בו בכמה משחקים, ובכלל תופש הייתה בעונה נחמדה יחסית לתופש, שחקן מעולה, שחקן גם שלדעתי יש לו עוד הרבה מאוד לאן להתקדם, ואם הוא ממשיך לשמור על הפיזיות ההגנתית שלו ומשדרג אותה התקפה, וקטש כידוע יודע לשדרג התקפות לשחקנים, יכולות התקפיות יותר נכון, זאת החתמה שיכולה להיות בינגו, ואני אוהב את זה כי זה, אתה יודע, אתה לפחות יודע, אני יכול להניח מה אני אקבל, לא נגיד ברמות יוקובייטיס מבחינת איכות ביצוע, אבל זה כן סוג של יוקובייטיס עמדה שלוש כזה, בפחות טוב, אני אוהב את זה.
אני מקבל את מה שאתה אומר, שוב, זה החתמה בפרופיל נמוך, בגדול השלוש הפותח כאן, יהיה יושי בריסט, כן, לא טריפונוביץ', סך הכל שדרוג לעמדה, כן? בוא נזכיר, שנה שעברה מה היה במכבי בעמדה מספר 3? ריימן,
ברפי מנקו.
ליווי ורפי מנקו. חד משמעית עמדה שמשתדרגת. אני אוהב את מה שאמרת, כי זה נורא טוב למאמן לראות, הוא יודע מה הוא יקבל ממנו. אין פה הפתעות. נכון שאחוזי השלוש יכולים להיות יותר טובים או פחות טובים, אבל בגדול הוא שחקן שניזון מהגנה, 3&D קלאסי. עבור מכבי, אני מקווה שהוא ישים את השלשות כשהוא יקבל את הכדורים, אם הוא יקבל את הכדורים, כי יש הרבה שחקנים שאוהבים את הכדור שם. החתמה לגיטימית לגמרי.
טוב, סקרים על ההחתמות, אז שאלתי אתכם, מה אתם קודם כל ההחתמה של דאוטין? 6% אומרים שזה פנטסטי וגאוני, 43% אומרים סבבה בגדול, 47% אומרים שזה אימור גדול, ו-4% אומרים שזה מהלך גרוע. יש פה 51% שאומרים שזה בגדול אימור או מהלך גרוע, או יותר נכון 47% אומרים לך שזה חתיכת אימור, שזה הרוב היחסי. אורוש טריפונוביץ', 12% ואני ביניהם אומרים שזה מהלך מעולה ומרשים, 59% אומרים שזה סבבה ומעלה, 28% אומרים שזה בינונים ומטה, רק אחוז אחד אומר שזה מהלך גרוע, ושוב, פה אתה מקבל רק אחוז שאומר מהלך גרוע, כי אנשים קצת אולי יותר מכירים את אורוש טריפונוביץ'. שאלה הבאה, האם מכבי תל אביב הייתה צריכה ללכת עד הסוף בנושא רוקס יוקובייטיס? אז פה 75% אומרים שכן, 25% אומרים שלא, ופה נסגור גם את הנושא של מכבי תל אביב, כי בעצם הבשורה האחרונה היא בעצם העניין של יוקובייטיס, שיוקובייטיס עוזב רשמית אחרי שהמועדון אמר שהוא יישאר. זה
כן.
עוד פעם לא מוסיף לו מניות, לא אצלנו לפחות. אז אתה חושב אבל שמכבי הייתה צריכה לקחת ההימור, נגיד שסוג של הימור שעופר עיניי לקח עם מוטלי, של ללכת איתו עד הסוף, היה פה בכלל שייכות לדבר הזה?
אני לא יודע מה הם היו יכולים לעשות. מה, לאכוף הסכם כאילו?
אני לא שואל, אתה נכנס פה, אתה עורך דין, יש פה קייס משפטי או אין פה, כאילו זה עניין בינלאומי.
אני לא יודע, אני מניח שיש את הקטע הזה של המלחמה, הוא חטף טיל ליד הבית, כן? זה תמיד קורה ל... אתה יודע.
תראה, אני בטוח שאם הוא יגיע לבית דין, לא יודע,
נכון.
whatever, ויגיד, יש לי טראומה מהדבר הזה, וזה חטפתי טיל, והנה, אולי הבטיחו לי ככה, לא הבטיחו לי ככה, אני לא רוצה לקחת סיכון, זה עושה לי סיוטים בלילה. תשמע, אני מניח שיש לזה משקל, לא?
תראה,
שוב,
כן.
יחודית, אני לא יודע, לא מכיר את מצבו, אני לא יודע מה, איך הוא חווה את זה, כן?
בוא נגיד את זה ככה, בעולם נקי, רוקס יוקובייטיס היה צריך להיות שחקן מכבי תל אביב, הוא עשה התקדמות אדירה בחצי שנייה, המחצית השנייה של העונה, הוא היה עוזר להם המון 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 הרבה יותר מדאונטין. בהקשר הזה, כן, הם היו צריכים להילחם עליה, אבל אני מניח שהם לא יכלו. אני באמת מניח שהם רצו ולא יכלו.
אני גם אגב בדעה שאתה לא צריך להחזיק שחקן בכוח השאלה, אבל כן יש פה שאלה חשובה, גם ביחס למה אתה משדר לאחרים, וגם, שמע, בסוף זה, אני לא יודע כמה השאלה הזאת היא כלכלית, אתה מבין? כי אם למכבי יש נגיד עכשיו בתקציב עוד 2 מיליון דולר, האם היא לא כן מהמרת פה ואומרת, בסדר, מקסימום רוקס, לא, מקסימום זה יתפוצץ, אבל אנחנו לא בונים עליו, ואז זה כן שחקן שאם הוא איתי, אז הוא מאוד יכול לעזור לי, ואם הוא לא איתי, אז בסדר. אתה מבין? זה בסוף הרי
כן.
מתנקז לשאלה הכלכלית. אני חושב שאני לא בטוח שלמכבי הייתה פה את הפריבילגיה להמר כלכלית, ואז בעצם משבש את כל התמונה,
אני
ואז
מסכים.
זה העניין. בריילי אלברט, 24 מטר 96, מוכתם מושל, לא ניכנס לזה יותר מדי. אני רוצה אבל לזרום איתך ליורוליג, כי אני אגיד לך משהו, אני הסתכלתי על בשבוע האחרון, ככה התעמקתי בזה, זה לא פרק הכנה ליורוליג כמובן, והסגלים פה עוד לא חתומים, אבל הסתכלתי ממש לעומק על כל קבוצה. נגיד קצת מהלכים אחרונים, תומה הרטל חוזר ליורוליג וילרבן, תמר בולדווין ביירן מינכן, ברנדן בסטן, אם אתה מכיר אותו, פנרבחצ'ה, שחקן מאוד מעניין, היה אחרי עונה טובה בניו אורלינס, קולס סוויידר, פורד, גם יד טובה לשלוש באנדולו, אבל אני אגיד לך מה הוא תפס אותי. לכל הקבוצות, בטח בגלל העניין של הריבוי משחקים, רובם לפחות, סגלים מאוד 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 עמוקים. סגלים מאוד מאוד עמוקים. הכוכב האדום, אתה יודע כמה שחקנים יש שם?
נו מה, כמה?
אתה לא פוגע.
18.
21 שחקנים בכוכב
וואו.
האדום בליגה. כולל אגב סרבים, כן, מקומיים לליגה ולאדריאטית, אבל יש לך 21 שחקנים בכוכב האדום. לא כולם הלכו על המודל של הכוכב האדום או הפועל תל אביב, אבל קבוצות עם 15 ו-16 שחקנים, וזה אגב, אני נשאר איתך עדיין בעניין של מכבי, יש פה רק 13 שחקנים פחות או יותר חתומים, מכבי חסרה מאוד, חסרה מאוד, וזה שיש שבעה זרים וחלק מהעונות מכבי פתחה ככה אני יודע, אבל זה לא, מה אני אגיד לך, זה לא משהו שאתה יכול לרוץ איתו עכשיו,
שוב,
חייב להגיע פה סנטר מרכזי, חייב להגיע
לא
פה,
יגיע, עזוב, איזה, מה איזה סנטר, נו מי יביאו?
אתה לא נשאר בעמדה הזאת עם רומן וסנטוס ביחד.
זה סנטוס, מה זה סנטוס? אתה מבין כאילו מה הם מחתימים לו? לא, באמת נייט, כאילו מה קורה שם? אז תפסיקו למכור לי את הקולדובלות האלה שמחפש לי ניסים ונפלאות מהליגה היפן, עזוב, נו, מה זה סוסה? כאילו רומן סורקין בעיניי לג'יט, אוקיי? הורד
אתה יכול להגיד
לג'יט.
שהורד הוא סנטר ורומא באיזה עולם הורד סנטר, אבל בסדר, אתה יכול להגיד את
קאטה
זה.
שיעשה ניסים ונפלאות. ברור שהם חייבים סנטר אדיר. מה זה אדיר? כאילו, יודע מה? אקוויוולנטי של לוני ווקר בעמדת הסנטר. הם צריכים לזרוק פה המון המון המון. באסי שהם רצו שחקן נפלא, אני לא רואה את זה קורה. הם
אני גם
חייבים.
מביא אגב עוד גארד, עם כל הכבוד לג'ימי קלארק וג'ונדי ותמיר.
אני איתך. אני איתך. הם לא באותו, אני באמת אומר. אני משהו, אני אומר, משהו בהנהלה שם הוא לא באותו אזור חיוג. זה חוסר הבנה מוחלט כאילו של האירוע הזה. זה...
אבל עם איך שאתה תופס את מכבי, מה הטווח שלה כרגע? וזה עוד מאוד בתולי, אבל מה הטווח ביורוליג?
וואו. אוקיי, נניח שמתחבר להם הכל ואתה יודע, וזיקוקים, 10. הריאלי? לא, אני אומר, זיקוקים, כן? זיקוקים. זיקוקים זה אומר שכאילו משהו...
זה הקסמים של קאטה שהוא עשה גם בחלק מהשנתיים.
משדרג כל שחקן שם כמו ששדרג את ניבו, בסדר? יכול להיות, לא יודע, פתאום קסמים יכולים לקרות. אבל בואו לתחזית הריאלית, כנראה 16 עד 20.
וואו. טוב, אגב, גם וילרבן לא כזאת נוצצת, יש פה כמה קבוצות שהן בסימן שאלה, אבל בסדר. אני רק רוצה להישאר איתך בעניין של היורוליג. החידה הגדולה מבחינתי, אתה יודע איזה קבוצה?
אוקיי, מי?
ריאל מדריד. ריאל מדריד, זאת החידה כרגע, זה יהיה מעניין פה איך היא תגיע בסוף הקיץ. דיברתי איתך על סגרידים ארוכים, דווקא סגל יחסית מצומצם למונחים של ריאל מדריד. לא התחזקה יותר מדי, שוב, וייטו קוקי ומלדון וקרמר ופרוצ'ידה, מוסה עוזב, יש פה המשכיות יפה, יואי לא נהיה יותר צעיר, יש פה שאלה גם של שחיקה מסוימת עם הסגל הזה וקמפסו, כמה באמת יש לזה עוד דלק. סקריולו הוא מאמן במקום ג'וס מטאוס, שזה מעניין.
אובדן, הוא לא, הוא מאמן לא טוב.
הקיץ ראשון שאני מסתכל על ריאל מדריד ומתחיל לשאול את עצמי אם זה יותר טוב מברצלונה נגיד, אחרי איזה שלושה ארבעה קיצים שזה לא היה ככה, היו שנים שגם חשבתי שברצלונה יותר טובה, נגיד שהגיע לגמר מול אנדולו, אבל זה מתחילות להיות פה שאלות, האם ריאל מדריד, שאומנם עשתה עונה האחרונה לא טובה ביורוליג, אבל מי שעקב אחרי הליגה הספרדית יודע שריאל מדריד עדיין הייתה כאן, והייתה כאן, האם הקבוצה שזכתה ביורוליג ב-2023, הגיעה לגמר ב-2024, עונה האחרונה לא טובה ביורוליג במונחים שלה, עדיין זימה מקום 7, ירדה ל-8 ועפה בפלייאוף, אבל עדיין עשתה פלייאוף. האם ריאל מדריד הולכת לעשות פה טופ 6 בעונה הזאת?
שאלה טובה, תראה, מוסה זה חתיכת אובדן. זה אובדן גדול מאוד. תיאו מלדון נהדר, פליז עדיין שם, נכון? לא שחררו.
כן, פליז שם. כמעט כולם נשארו, גם ברונו פרננדו, שזה שחקן שלדעתי עשה קפיצה מאוד מעניינת.
נכון. תראה, הם רצו הרי את לוני ווקר, מאוד.
הביאו את מלדון.
הביאו את מלדון.
אתה לוקח אותו לפני לוני?
נו, באמת. נו, באמת. תיאו מלדון, בוודאי. שוב, כי הוא הוכיח את זה. הוא היה אדיר העונה.
לא,
הוא
בסדר,
פשוט...
אני מקבל את מה שאתה אומר. אני גם חושב שהייתי נוטה לזה, אבל עדיין, אני לא חושב שהאיש שהיה הגארד המוביל ביורוליג מבחינה מספרית, הולך לעשות את זה בריאל מדריד.
כן, אבל זה נותן להם אחלה שתקשה. הם יכולים לשחק כשיש להם שלושה גארדים אגרסיביים, כאילו מאוד מאוד, מאוד יצירתי, מלדון, קמפצו ופליז. אני מאוד אוהב, אני יודע שגם אתה. אנדרס פליז זה חתיכת שחקן.
כן.
באמת שחקן. משהו לא התחבר לו, הוא נכנס לעניינים לקראת סוף העונה. הוא שחקן מעולה, באמת שכן.
טוב, בוא נדבר הפועל תל אביב. ביורוליג, מי שעוד לא ככה התאקלם, ואגב קבוצת יורוליג שגם נדבר, פיינל פור, טופ 6, 8, נדבר על הדברים האלה. אני שם אותך רגע בצד הסיפור של וסילי מיצ'יץ', שאני יודע שאתה חם עליו. בוא נתחיל קצת עם החדשות. ברטימור, אוס בלייזר, גיא פלטין, מעריכים חוזה 3 שנים, עד עונת 2027-2028, שזאת הצהרה של הפועל תל אביב שאומרת, יהיה מה שיהיה, הפועל לא עולה, אבל אנחנו גם ממשיכים עם בר ועוז וגיא, ואנחנו פה ל3 שנים עם הפרויקט הזה, כלומר, אולי יש פה איזה ניסיון לבנות שושלת, שזה השחקנים המשלימים יותר, אבל איך אתה
מאוד
קורא לזה?
יפה, מאוד יפה, באמת, מאוד מאוד יפה, כך צריך, כך צריך, ככה בונים קבוצות, נותנים שקט תעשייתי, נותנים שקט לשחקנים. תראה, תראה, עופר ינאי, היו הרבה ביקורות על הסגנון. אתה יודע, בן אדם צריך להוריד לו את הכובע, הוא פשוט צריך להוריד לו בפניו את הכובע, מצטער, הוא פשוט עושה עבודה נפלאה. אני מאוד אוהב את גיא פלטין. בלייזר, בוא נהיה ריאליים, כן? בלייזר לא יקבל דקה ביורוליג. תימור, אני בספק מאוד. אני מניח שהוא יקבל כי הוא וטרן כזה וזה.
זה, אתה אומר, זה פוליטי.
פוליטי, לגמרי.
דרך אגב, בלייזר אני כן מחזיק ממנו, אתה יודע לך, יותר מפלטין.
כי הוא, יש לו סייז ושלשות וכו', אבל פלטין הוא ספציאל. כאילו, הוא...
כן, אבל בלייזר מביא לך את הווט מובים האלה, שאתה אומר, זה, from all people was בלייזר בסוף. למרות שתדע לך, רק 30% אומרים שזה מהלך טוב לשני הצדדים, 8% בעניין של אוז בלייזר אומרים שזה טוב רק להפועל תל אביב, 45% אומרים שזה רק טוב לאוז, ו-17% אומרים שזה לא טוב לשניהם, כלומר, יש פה 63% שאומרים לך שזה מהלך לא טוב להפועל תל אביב.
בוא נהיה, אוז בלייזר, אתה היום אוז בלייזר, לאן אתה הולך? כאילו...
איפה שמציעים לי יותר כסף.
יפה, אז כאילו, הרי הפועל חולון בגדול יש להם שניים שלושה שחקנים דומים לו, גם ישראלים. אוקיי, הוא היה יכול לשחק ב-BCL, נניח, כן? והוא גם שם לא היה מוביל. אז אוטומטית זה מדרדר אותו לקבוצות טובות כאילו בליגה הישראלית. עכשיו, אם יהיה הפועל ב', אז מי אמר שהוא לא יקבל את ה-15 דקות שלו בקבוצה שאולי תיקח אליפות? מה אכפת לו?
גם לא הפועל ב', זה קבוצה אחת שפשוט הוא ישחק יותר בליגה.
כן,
הוא צריך
כן.
לשחק בליגה, כי צריך לזכור, מותר לרשום 5 זרים בליגה, אז אתה צריך
כן.
לרשום בישראלים, אז כאילו זה ההחתמות לשם. ברטימור שוב הופך לסמל בהפועל תל אביב משנה לשנה, 65% גם אומרים שזה מעולה לשני הצדדים, רק 10% אומרים שזה טוב רק להפועל תל אביב, 22% אומרים שזה טוב רק לבר, 3% אומרים שזה לא טוב, אבל זה מבחינת הסקר. אני כן אבל רוצה להתקדם איתך לנושא שאתה חם עליו, וסיליה מיצ'יץ'.
אז אני לא יודע אם אנשים קוראים את כל מה שקורה, אבל וסיליה מיציץ' לא פתח את ההכנות עם נבחרת סרביה, ואף אחד לא יודע מה קורה איתו. הוא לא חוזר. הוא לא חוזר לשחק. הוא גם בספק ליורו בסקט כרגע. ושתיקה קצת. ויש, זרקו משהו, אולי הפועל תל אביב גם נכנסת שעה ולא רוצה לסכן אותו וכולי. אבל אני אשאל אותך שאלה כזאת. היה ווסיליה מיציץ' לא פותח את העונה ביורוליג, ואני הולך שנייה. חודש, חודשיים קדימה, לא זמין. מה אתה עושה? או אפילו ספק. מה אתה עושה במקום עופר ינאי?
יש מה לעשות? מה זאת אומרת, מה אני עושה?
לא, מה, אתה מביא גארד בהול? אתה חי עם זה?
מה האופציות שלי? מה התקציב שלי? וואו, יש פה המון שאלות שאני לא יודע לענות לך עליהן. האם יש לי עוד כסף בקופה? האם אני חורג ממסגרת תקציב שהגדרתי? איך זה מתנהל? מה אני עושה? שאלה טובה. תשמע, אני אגיד לך משהו כזה. אם וסילי מיצ'יץ' לא פותח את העונה, זה כן הגדולה של הפועל תל אביב באיך שהיא בנתה את הסגל, ועוד מעט נדבר על הפורוורד החסר. כאילו כן, אתה יכול לשרוד, כלומר, קריס ג'ונס ואלייג'ה בריינט וים אדר, אלה שחקני יורוליג לכל דבר, אלייג'ה בריינט מבחינתי גם טופ יורוליג, קריס ג'ונס גם אולי, בטח, אתה יודע מה, גם קריס ג'ונס מבחינתי, וים אדר אולי יוכל להיות בעתיד, אני לא יודע. אבל אתה יודע, זו הייתה פה שאלה בפרק עם אורי כהן, אם ים אדר טופ יורוליג או לא, אבל... עדיין, בלייקני קצת חשוד מבחינתי, אין לי,
נכון.
כלומר, אני קצת מתחיל להיפרד מחלומות, בטח פיינל פור, אבל גם טופ 8 אני מאוד מודאג. אז השאלה לכמה זמן, האם לחודש? אני אולי מנסה לשרוד החודש הזה. אם אני מבין שווסילי מיצ'יץ' לא הולך לשחק כדורסל בעונה הקרובה, חלילה, הוא מבין שהאירוע הזה מתפתח לכיוון לא טוב, ברור שאני מביא גארד היום. אבל אני לא יודע מה מצבו של מיצ'יץ', אגב, שוב, כמו שאמרתי לך עם הסקופרים וזה, אני לא בטוח שיש למישהו אינדיקציה לדעת מה באמת המצב של מיצ'יץ'.
אף אחד לא יודע.
אגב, גם פה יש דברים שתלויים בזמן, ואתה לא יודע לאן זה מתפתח, מכבי תספר לך סיפורים על דרל מייקון, מה קרה איתו עונה קודמת, ומה חשבו, ואגב, שם הכל היה כאילו בחוץ, כולם אומרים לך מה משך ההחלמה, מה צריך להיות, פול ירושלים, אוסטין ויילי, יש כל כך הרבה דוגמאות של שחקנים שאמרו לך, זה ככה וככה, ובסוף זה היה ככה וככה, אתה מבין?
נכון.
אתה לא יודעת. אבל זה כאב ראש של עופר ינאי.
נכון. אני הייתי מביא עוד גארד. אני כבר אומר לך, עכשיו הייתי מביא עוד גארד. עוד גארד, לא מעניין. יהיה, לא יהיה, אני מביא עוד גארד.
אתה יודע, למה לא בעצם, למה לא? אני איתך, תביא, אם יש אופציה כלכלית, תביא עוד גארד, למה לא? זה כן, אבל בוא נדבר על עמדה 4, כי, תשמע, על פניו ברונו קבוקלו זאת הניגמה, אני מבין שהוא נשאר. תומר גינת, זה מה שיש שם כרגע. מוטלי בחיים לא 4, אוטורו בחיים לא 4, אודיאסה בחיים לא 4, סגב בחיים לא 4, ומלקום, אתה לא רוצה לשחק 4. אמור
ויינרייט
לחלטר.
יכול לחלטר, לא, ויינרייט יכול לחלטר ארבע.
ויינרייט מבחינתי ספק גדול אם הוא שחקן ברמת יורוליג, אבל זרמתי.
מה הם צריכים? וואו.
הם צריכים את הסטרץ' פור התותח הזה, סטייל
נכון.
אליק פיטר, סטייל, לא יודע, אנטוני גילשר כבר אולי לא רלוונטי.
רק את זה. אני איתך. כי מוטלי משחק בצבע, גם אם הוא מוביל כדור. אתה צריך מישהו, תראה,
נדבר
קבוקלו
עליו
יכול
גם
ל...
בהקשרים של הפועל ירושלים. זה לא שחקן בפרופיל גבוה. מצד שני, יש פה שאלה של האם אתה עכשיו, אם אתה הפועל תל אביב, וזאת השאלה הגדולה, האם אתה, שאתה מבין שאתה צריך 4 ומבין שאתה חייב קליעה באולם מחוץ לקשת, בנוסף למה שיש או מה שאין לברונו ותומר, האם אתה אומר, אני גם מתפשר, ובסדר, העיקר שיהיה לי שם שחקן, ועכשיו אני אכניס את השם, סטייל טיישון טרומן, שלהבנתי הוא פנוי, עוזב את וולפס האמור, כאילו וולפס לא רלוונטית, אז... הוא כרגע לא חתום באף מקום, ממה שאני מבין. האם אני מגיד מביא שחקן כזה, שהוא שחקן יורו קאפ אגב, בסדר? או אפילו, אתה יכול להתווכח איתי אם הוא יורו לגולו, אבל כן שיהיה לי את העוד עוגן הזה, שאולי לא יקבל הרבה דקות, אבל שיהיה לי לפחות שם איזה קלף. או שאני מחכה, כי הפועל תל אביב להבנתי, מה שהיא רוצה בארבע זה, אתה יודע, את ההחתמת סופרסטאר NBA כזה. עוד איזה הצהרה כזאת, כמו בברלי, מה שהיא עשתה. עוד איזה הצהרה, אפילו קצת כמו מיצ'יץ'. או שאני מחכה לזה, אבל אז, אם אני לא מביא, אני נשאר קרח מכל הכיוונים.
יש רשימה של שחקנים, אני האמת שהיא לא מול העיניים, ששחקנים פנויים כאילו ב-NBA, שפרי אייג'נס כאילו, שעוד לא סגרו קבוצה, וזה יכול להיות משם. אני אגב מביא כוכב, כי...
זה ברור שאתה רוצה להביא כוכב, כן? עם כל הכבוד
לא, זה
לברון.
לא מה זה רוצה, אני צריך כוכב בעמדה מספר 4, מה זה כוכב? שוב, פיטרס לא כוכב, כן?
בוא,
כאילו...
בוא, אז אני רוצה רגע ללכת איתך אחורה. כרגע, באיך שאני מעריך את הדברים, הפועל תל אביב, בוא נגיד שיש לו עם מיצ'יץ' קשיר והכל, סיכוי טוב מאוד לפלי אוף, אפילו אולי לטופ 6, פיינל 4, יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, 4 זה יכול לעשות את ההבדל, והוא גם יכול לתת יותר ביטוח לזה של פלי אוף, כי אם היא לא מביאה אותו, אז יש לה קצת פחות מגוון, קצת פחות כישרון, עומק לא חסר לה בכל מקרה, אבל עדיין זה הופך אותה לפחות חזקה, הוא משאיר אותה באותה רמה, ואז בעצם גם הפלי אוף, יש פה המון קבוצות טובות, והמון קבוצות עמוקות, והמון קבוצות מוכשרות, פציעה שתיים במהלך עונה, ואתה מתחיל שהרכבת יורדת מהפסים, ואתה בבעיה. כן, הארבע הזה חייב להיות ברמה מאוד גבוהה, והוא יכול לעשות הבדל של כמה מקומות אפילו מבחינתי.
תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, הרעיון של פטרושב, אני אישית אהבתי. אוקיי, הוא לא רלוונטי, אבל אני מאוד אהבתי את הקונספט.
גם דובאי אהבו אותו.
מה?
גם דובאי אהבו את הרעיון, אני אומר.
כן.
לא, זה שחקן שאני הצעתי, כן, אבל...
כן, כן, כי פטרושב זה סטייל טוב. הוא יכול, הוא מחלטר בה, הוא יכול לקלוע. בסדר, זה לא שחקן של 40% שלוש, אבל זה בדיוק השחקן שהם צריכים. ושוב, אם הייתי יכול, הייתי מעדיף אירופאי. ולא אמריקאי, אבל בוא נדקור שנייה את ברונו קבוקלו. הרי ברונו קבוקלו, האפסייד שלו הוא כנראה הכי גבוה בקבוצה. אנחנו יודעים מה ברונו קבוקלו מסוגל לעשות, ראינו את זה בנבחרת ברזיל. האם יכול להיות שכל מה שהוא חיפש, הוא חיכה לו, זה את וסיליה מיסיץ'?
אני מקווה בשבילו.
כי בהנחה שכן, נניח ואתה מקבל 80% ברונו קבוקלו ברזיל, 85%. אני חושב שהם בלתי עצירים, כן? זה מה שחשבנו בהתחלה
אם
שיקרה.
ברונו נכנס טוב לעמדה מספר 4, זה קלף חזק מאוד של הפועל תל אביב, אבל כל העונה הקודמת אמרנו את האם ברונו, שמע, הוא לא היה רב מול ולנסה, הוא בסוף כן נתן כמה דקות חשובות, אפילו חצי נפילה אסיסט, אתה יודע שזה יותר על המזליקי שם מפוסטר, אבל
כן.
צריך פה עוד שחקן ברמה גבוהה בעמדה 4, אבל בוא נסגור רק את השאלה, נגיד הפועל תל אביב לא מצליחה להביא את הסופרסטאר NBA מסיבות כאלו ואחרות, אתה כן מתפשר או שאתה אומר, סבבה, אז אני נשאר ככה עם הקבוצה הזיז.
מתפשר, בטח שמתפשר. מביא גיבוי, תמיד, אני, שוב, אני נורא פתוח על הכסף של אופיר עיניי, אבל מביא שחקן, יש שחקנים,
לא,
אתה
על
יודע, יש
פניו,
לי...
אמור להיות פה תקציב לשחקן בעמדה 4, אנחנו לא דיברנו על להביא עוד סנטר.
תראה, יש את הבחור הזה, רובינסון, שגם שיחק ביורו קאפ שנה שעברה.
אותו הוא ממשיך שם, אבל בצ'דוויטה אתה מדבר.
בצ'דוויטה. קלאסי. בחור ארוך, גבוה, אתלט, יודע לייצר על עצמו.
אם אתה הולך לשם, אני יותר עם טיישון טרומן, אני מאוד אוהב את
אוקיי,
טיישון טרומן.
אוקיי.
אבל בסדר, מעניין. טוב, מאדומה לאדומה, הפועל ירושלים, שפה הביאו שני שחקנים, אז בואו נתחיל קצת לדבר על הפועל ירושלים, ואז ניכנס כאן קצת יותר למקרו, והאם הסגל סגור, לא סגור, מה יש, מה אין. אז ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס, שם מאוד מחייב, זה השחקן הראשון של הפועל ירושלים, ודימיטרו סקפינצב, זה השחקן השני. בוא נתחיל נדבר על ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס, בן 24 מטר 98, מכללת טנסי, עונה אחרונה משחק בג'י ליג, ממוצעים צריך להגיד יחסית לג'י ליג מאוד לא מרשימים, מדברים הרבה על יכולות ההגנה שלו, על ריבאונד, אולי ניסיון קצת להוסיף לסגל הזה נפח הגנתי, זה גארד מאוד גדול, יכול גם לשחק קצת בעמדה 3, ואז עם הרבה זוסמן ואולי טיפה ואולי גם הרבה לאם בעצם, זה משלים שם את העמדה, ואולי זה קצת משלים לך את עמדה 2, איך אתה עם החתמה של מר ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס?
תראה, צריך לדבר על זה בהקשר הרחב, אז אני אנסה כאילו למזער את עצמי, אחרי זה נעבור למקרו. אני לא רוצה לקלל, אבל מה לעזאזל? כאילו, מה? כאילו, מה? אתה יודע, זה התעללות, ואני, כולם יודעים שאני יודע פה לירושלים, זה התעללות בחסרי ישע, מה שהם עושים לנו. הביאו לך את למפ, אומרים וואלה למפ, שחקן טוב. עכשיו, בוא נעיד, גם אתה לא חשבת שלמפ הוא הארבע. יכול לשחק
לא,
בארבע.
למפ, יש לי ויכוח על זה עם הרבה, למפ הוא שלוש. ידידי,
בדיוק,
בעמדה
הוא שלוש.
שלוש, ארבע, אגב, כמו דיישון פייר, אבל אפילו אם דיישון פייר אתה אומר יותר ארבע, אז למפ פחות ארבע מדיישון פייר.
אני איתך, אני פשוט איתך, הוא שלוש, הוא יכול לשחק ארבע, הוא לא ארבע, ידידיי. ואתה אומר עכשיו, אתם יודעים
לא,
שאין
אגב,
לכם בעיה.
אנטוני למפ, זה מצחיק אותי, מספרים לנו כמה הוא חזק בצבע וזה, אתה יודע שזה שחקן שבאופן יחסי כמעט זרק אותו מספר של שלשות ושתי נקודות בעונה האחרונה, ואגב גם האחוזים לשלוש, לא איזה, אתה יודע, סיפור גדול.
כן.
ביורו קאפ, עכשיו שוב, אתה יכול להגיד לי שהוא שלוש ארבע, בטוח שהוא לא איזה
הוא
מפלצת
בטוח
כזאת.
לא ארבע. הוא לא ארבע. הוא לא, העמדה הטבעית שלו הוא לא ארבע. אז אני שואל את עצמי, כאילו, מה? אתם יודעים שהיה לכם חסר ארבע עם גודל. אז מה? אז ג'יי 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 זה עוד שם חייב. זה השחקן שאתה מנסה להביא? כאילו, מה? אני באמת מנסה להבין. לא מבין. מה אתה חושב על זה? לא, באמת, כאילו, זה...
אז אני עוד מעט גם מדבר איתך על דמיטרו ידידנו, אבל אני אגיד לך כאילו מבחינתי, מה מבחינת שניהם, כי זה מבחינתי הם על אותה סירה, עוד מעט נדבר על הבחור השני, אבל הפועל ירושלים, אני אמרתי פה בפרק האקטואלי האחרון, שהיא מבחינתי צריכה מה שנקרא את ה-4-5 מפלצת, באמת שחקן אבל ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד, סתם למשל היית מביא שחקן כמו מה שהיה ג'וש דנקן בסיו, משהו
מושלם,
כזה איכותי
מושלם, בדיוק.
נהדר, אגב אני גם אם אתה שואל אותי, או שהייתי מביא 4-5 שיכול גם לשחק שהוא גם יש לו נוכחות בצבע, או שהייתי מביא גם 4 גם 5 ובנוסף מביא איתה יותר, דווקא הייתי הולך יותר ל-2-3, כלומר יותר לגארד הגדול. אגב, אני מניח שזה ניסו אולי עם ג'וזאי, סטייל הקייזר גייטס כזה, שאת קייזר יחסית אני חיבבתי, שוב, הרמה לא הייתה רמת טופ יורו לי, כן? אבל בסוף נגיד, אני יכול להבין, אבל ברור לחלוטין שמדובר פה בשני הימורים, ולכן מבחינתי הפועל ירושלים הייתה צריכה להוסיף עוד 2-3 שחקנים, ומבחינתי עדיין צריכה להוסיף עוד 2-3 שחקנים. אני אגיד לך איך אני מתייחס להחתמות של ג'וזאיה ודימיטרו. זה בדיוק כמו, נגיד שיש לך בתיכון שיעורים לבגרות, ויש לך גם שיעורים שיכולים להיות שיעורי העשרה, דברים נוספים, אתה יודע,
יפה,
זה פעילויות כאלה.
קיבלתי מה שאתה אומר.
זה הסיפור, כמו שיש לך באוניברסיטה קורסים, שהם קורסים לנקודות זכות לתואר, אבל גם יכול להיות שיהיה לך איזה קורס, סתם נגיד של פיתוח עסקי, שהוא לא נותן לך כלום. עכשיו יכול להיות שזה הקורס הכי חשוב שתעשה באוניברסיטה, ואתה לא נבחן עליו. יכול להיות שבסוף אתה תצא ותגיד, בוא נה בתכלס, מה שאני זוכר מהבית ספר, מה שנתן לי באמת הכלים להצליח במקצוע שלי, זה הדבר הזה. אבל זה לא במקום הנקודות זכות שלך לתואר, או במקום היחידות שלך לבגרות, או whatever.
אבל
זה
נייט,
לא
זו הרשלנות.
אלה החתמות העשרה, ואגב, אני אף על החתמות העשרה, פשוט צריכים להגיע, או שניים, שלושה שחקנים, זה הכל.
אבל נייט, זו הרשלנות.
ולא יגיעו, בסדר.
אחי, זה רשלנות. אני אומר לך ברמת רשלנות, זה לא מעניין אותי אם בסוף אני מתבדה. זה רשלנות מלכתחילה ללכת לדברים האלה. כי זה
אני
בדיוק
לא...
מה שאתה אומר. זה בדיוק, הביאו גיבוי, בוא נזה, סקיפיצב הוא התחליף. של צ'אצ'ה, בסדר? של צ'אצ'ה. ו...
להיות יותר טוב ממה שגבי היה בעונה האחרונה, זה לא כאילו, אבל אתה רוצה את המפלצת.
אבל לא שם היינו חסרים. ולמב הוא...
לא, אגב, אתה כן היית חסר שם, העניין הוא שאולי היית צריך סנטר יותר פיזי, כי אם גם ככה זה שחקן שכמעט אין לו יותר מדי כליאה לשלוש, אולי יפתח, אני לא יודע.
אתה זוכר את מיטשל של אייק, אתה בטח זוכר. מיטשל, הקיל מיטשל היה וזה, למה
אפילו
שחקן
ללכת על
כזה?
יותר רחב וגדול, שוב, היית מביא פה סנטר, מפלצת צבע, סטייל מה שהיה לך פעם בהפועל ירושלים, הולמן, דיון תומפסון, אז בסדר, אתה אומר זה יכול לעשות חצי חצי עם ויילי, ושלום לכולם, אתם לא עושים עליי סל בצבע, או אתם חוטפים חזק מאוד
נכון.
בתוך הצבע. דמיטרו, עוד מעט נגיע אליו, אנחנו קצת גולשים, הוא 98 קילו על 2.16, הרבה גרדים אפילו שוקלים יותר ממנו, הוא מאוד דק וארוך יחסית במבנה גוף, שאין לי בעיה, שוב, אנטה טומיץ' עשה על זה קריירה, טיבור פלייס עשה על זה קריירה, ואם הפועל ירושלים מקבל את אנטה טומיץ' או טיבור פלייס, על הכיפאק, שאלה אם היא מקבלת בסיפור הזה, אנטה טומיץ' או טיבור פלייס. אמרת שזו רשלנות, אני לא יודע כמה זה רשלנות, זה פשוט הימור. זה פשוט הימור
אז
אדיר.
וזה היה בדיוק הבעיה, זה הרשלנות, אתה לא במצב, תראה, זה אמר את זה אורי וגם אתה, במספר פרקים, היורו קאפ חלש, עובדתית הוא חלש, האם הוא יותר חלש, פחות חלש, הוא חלש. אתה אמרת, זה היה המקום של הפועל ירושלים לבנות סופר טים. עכשיו, שוב, סופר טים, תביא שחקנים יותר טובים ולגיטימיים בעמדות שהם הביאו, הם הקבוצה הכי טובה, הם ה-team to beat ביורוקאפ. כיום, הם לא ה-team to beat ביורוקאפ. היא עוד אחת מהקבוצות הטובות, המובילות, שאמורות להגיע לסוף. למה לעשות חיים קשים? לא ברור.
עכשיו, אני מרחיב קצת בעניין של דימיטרו סטפינצב, אני מקווה שאני מעיית את זה נכון, אז שוב, הרבה ג'יליג היה לו בשנים האחרונות, קבוצת פיתוח של פורטלנד, גם שם מספרים לא גבוהים, אבל כבר יותר מג'וזאי, היה שם איזה אזור סביב, אתה יודע, 7-8 ריבאונדים במשחק, 9-10 נקודות, כאילו ג'וזאי עשה אפילו פחות, אבל חשוב להגיד, שחקן נבחרת אוקראינה, יש ניסיון אירופי, שזה יותר חשוב, כלומר, זו החתמה קצת יותר אולי מרשימה בפרופיל מג'וזאיה, למרות שאני לא בטוח שהוא שחקן יותר טוב, שיחק ביורופ קאפ עם קייב ב-21-22, עם צ'רקסיה אוקראינית ב-18-19, יש ניסיון אירופי, זה לא שחקן שלא מכיר בחיים את אירופה, ואז יש פה עוד איזה עניין התאקלמות, הוא בא מאירופה, הוא אוקראיני. שאלתי אתכם, מה אתם אומרים על ההחתמות? 8% לגבי ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס, אומרים שזה מעולה ומרשים, 69% אומרים שזו החתמה שהיא הימור ושאלה, 16% אומרים שזו החתמה סבירה ומטה, 7% אומרים שזה מהלך גרוע, תוצאות דומות מאוד אצל דימיטרו, 3% אומרים שזה מעולה ומרשים, 2/3, 67% אומרים שזה הימור ושאלה, 23% אומרים שזה מהלך סביר ומטה, 7% אומרים שזה מהלך גרוע, סך הכל בשני הסקרים פחות או יותר 2/3 אומרים לך שזה הימור גדול מאוד, מה שיש כרגע להפועל ירושלים, קובר, הרפר, קרינגטון, ווינסטון, פריצקי, ג'וזאיה, זוסמן, למב, לוי, ג'סטין סמית, אוסטין, וויילי, גבי, צ'אשווילי שפסוע, ודימיטרו סקפינצב, והשאלה המרכזית שאנחנו הרגע דיברנו עליה, האם הפועל ירושלים, לדעתך, צריכה להבות עוד את הסגל לקראת העונה הבאה? אז אמרנו שכן, גם 93% ממאזיננו אומרים שכן, רק 7% אומרים שלא. מה אתה חושב יקרה?
לא, ברור שהם לא הוסיפו אף אחד, זה נגמר, הסגל סגור.
והסגל הזה, בהשוואה ליורוקאפ, מה, כלומר, האם נגיד זה עכשיו יותר חזק מבחצ'ה שעיר?
אנחנו לוקחים בחשבון שהארפר נותן פחות או יותר את אותם תפוקות?
הארפר לא ייתן את אותם מספרים כמו בעונה הקודמת, זה יהיה מאוד מאוד נדיר. הוא ייתן אולי 80%, 85%, גם לומדים אותו, זה מאוד קשה.
צריכה לעשות פיינל פור. האם היא ה...
מה זה פיינל פור? אדוני, מדברים פה על לזכות ולהגיע ליורוליג.
לא, לא, אז זה בדיוק הנקודה. אתה מגיע ליורוליג, אני אוהב את האמירות של חיבורים, וזה נכון, קבוצה צריכה להתחבר, וטוב, וההמשכיות פה היא קריטית, כן? אבל תראה כמה אתה בונה בסופו של דבר על שחקן חדש שהגיע, והוא הולך לשחק בעמדה שהוא לא העמדה הטבעית שלו. אני מדבר על אנטוני למב. וכי קדין קרינגטון, אני אומר שוב, אני לא תופס מקדין קרינגטון, כלומר ברמת היציבות, זה שיש לו יכולות, בוודאי, אבל זה לא מספיק יציב. אני הייתי עושה אחד משתיים, או מביא ארבע, עוד אחד טוב, או אפילו הייתי עושה מגדיל ועושה ומביא עוד גארד אפילו, עוד גארד טוב. אולי יותר קל להשיג.
טיישון טרומן שדיברתי עליו, זה תפור לסגל הזה, אני לא מבין
נכון,
מה לו.
נכון.
אגב, אני כבר אומר לך, שוב, אני מקבל את זה גם מכל מיני אנשים שאני מדבר איתם בקשר, הפועל ירושלים, אני לא יודע מה עמדת המועדון הרשמית, אבל שכאילו יש הרבה פעמים, אתה יודע, יש כל מיני גלגלי הדלפות כאלה, יש חוסרים, יש זה, מנסים, לא מצליחים, שוב, אני לא יודע מה הולך שם בפנים, אבל, זה אבל מאוד גדול, שאף אחד לא ימכור לך, ולנו, שאין שחקנים, או שהשוק דליל, או שלא יודע מה. מי ששם את הכסף ורוצה מביא שחקנים. יש אלפי שחקנים פעילים היום. למצוא אחד מהם בכל עמדה שאתה לא רוצה, זו לא אמורה להיות בעיה. כולל כאלו שיסכימו להגיע לישראל. הכל בסוף מתנקז לפונקציה של תקציב וגובה השקעה. זה הכל.
קבלת מה שאתה אומר, צודק ב-100%.
עכשיו, בוא נדבר קצת, בתוך עדיין הפועל ירושלים, אני מסתכל בשקטש טורק טלקום, שאני לא בטוח שיש לי מוסגלים, מסתכל קצת מנרסה, בודצ'נוס עשתה דברים יפים, יהיו פה עוד המון קבוצות, נדבר על זה בפרק ההכנה ליורוקאפ. הרמה, אין סופר טים, אין קבוצת על, אין ולנסיה או הפועל תל אביב. הרמה הממוצעת, אני לא יודע כמה היא ירדה או כמה היא תרד עד שנסיים את הקיץ, בהשוואה לעונה קודמת, כי יש פה המון קבוצות, מיני צמרת כזאת, כמו שאמרת, לא ברור למה הפועל ירושלים מתעקשת לשייך את עצמה אולי לחלק העליון של זה, אבל לא להיות ב-level נפרד לגמרי. למה זה קורה? כרגע יכול להיות אגב שהפועל ירושלים, גם אם היא לא עושה שום דבר, בסוף תסיים את הקיץ כקבוצה החזקה ביותר ביורו קאפ, טייד מאוד, לא בפער. שחקן שניים יכול להיות בתמונה. גם יכול להיות שהיא לא תסיים את הקיץ כקבוצה החזקה ביורו קאפ. זה הכל על הנייר ו...
עולה המון תקוות באוסטין ויילי, אני באמת אומר. המון המון המון.
ג'סטין סמית הוא סנטר? האם כאילו גם הוא יכול, כלומר, כמה הוא ארבע, כמה הוא חמש, כי זה גם מבחינתי שאלה, מבחינת איך שמשחקים.
אתן לך דוגמה. למי ג'סטין סמית מאוד דומה במכבי? ג'לן הורד. אתה מבין אותי. גודל דומה, אתלטיות, ניידות וזה. וג'לן הורד הוא ארבע. בשביל שהוא יהיה, בשביל שג'סטין יהיה ארבע, הוא צריך לעשות פעולות של ארבע, וצריך שמישהו ידע להפעיל אותו כארבע. זה לא עבד עד עכשיו, ואני לא חושב שהם יודעים לעשות את זה.
אבל אני דווקא מאוד אוהב את איך שהוא משחק. שוב, הוא אמור לשחק, הוא ארבע, ואז שאין לו כליאה מבחוץ. אם הוא מפתח אפילו קצת כליאה מבחוץ, זה משנה הרבה מאוד, כי אז אתה מאוד יכול לשחק איתו ולצד עוד סנטר, והרבה פה ייפול על האתלטיות ועל השילוב של סמית וויילי, כי אתלטיות יש. זאת תהיה קבוצת התקפה, קבוצה מאוד מהירה. כן, אני לא יודע, אז קצת אולי מנסה ללכת לסגנון של 19-20, שבאמת הייתה, דיברתי על זה פה בפרק האחרון, עונת יוניקרון של הפועל ירושלים ברמת על. כאילו, אולי אתה יודע, הם היו עכשיו ב-19 והם מנסים לעשות את הקפיצה ל-2020, אני לא בטוח שזה יצליח, אם זה יצליח כולנו נוריד את הכובע. אבל בוא נגיד שאם אני מנסה ללמד את כף זכות, אז זה אולי הרעיון. שהייתה פה איזו המשכיות ואני מוסיף עוד קצת, כי על פניו, נסתכל על הסגל של הפועל ירושלים, הוא כן אולי ישתדרג. העניין הוא שכל קיץ הוא משתדרג, אבל לפעמים במהלך עונה, מה שנקרא, החול נוזל בין הידיים. היה לך את עונת 2023-2024, שהפועל ירושלים הפסידה את זאק הנקינס באמצע, ובסוף עונה הפסידה את רנדולף, ואנבור הגיע ובסוף עזב, כלומר, אז בסוף אתה יודע, כל פעם קצת עולה בקיץ, אבל אם אתה נופל במהלך עונה, אז אתה מסיים ברייק איבן ואולי אפילו יותר למטה.
אני לא מבין, אני באמת, אני נשגב מבינתי ההתעקשות, באמת, אין לי...
אבל אני שואל אותך שאלה, אתה מרגיש שיש איזו תחושת אמרג'נסי גם בתוך האוהדים של הפועל ירושלים, גם בתוך המערכת עצמה של...
לא, לא, זה הבעיה,
שרוצים
אני...
לזכות באירו-קאפ?
לא, לא רוצים, הם לא רוצים, עזוב, הם לא רוצים. צר לי, אני אומר, זה לא, זה...
שואל, אני לא יודע מה כל אחד רוצה, אבל אנחנו, איך שאנחנו מפרשים את זה, אתה אומר, זה חשוד.
תראה, כשאתה... אדם מריח הזדמנויות. עכשיו, אנטוני לם, אני שוב אומר, אנטוני לם שחקן נהדר, אבל הוא אחד מהחוליות שהיו חסרות בירושלים. וזה לא מספיק. הוא, ווינסטון נהדר, אוקיי. זה פשוט, אני לא מבין, זה
בוא,
או חוסר הבנה.
לם בגב זה אמור להיות תיאורטית על מורגן, ואז במקום...
לא, הוא לא, הוא על קריס ג'ונסון, אני לא יודע.
זהו, אבל אני אומר תיאורטית, זה אמור להיות על מורגן, אז השאלה את מי אתה מביא במקום קריס ג'ונסון. בפועל מה שקרה, שוב, לא חייבים להצמד לעמדות, אבל בפועל מה שקרה זה שהלכו קצת יותר אולי אחורה, כלומר, קריס ג'ונסון, לם זה על קריס ג'ונסון, וג'וזייל זה על מורגן.
עזוב, אני אשאל אותך יותר מזה. נניח, וזה מה שרציתם קברניטי הפועל ירושלים, האם לא היה יותר נכון להשאיר כבר קריס ג'ונסון על חשבון ג'יי ג'יי ג'יי? פשוט.
שאלה מה השחקן רצה, שאלה, הוא בסוף משחק, כן? הוא ממשיך באיטליה, אם אני זוכר נכון, אבל... או צרפת, איפה שזה לא יהיה, אבל...
בצרפת נראה לי הוא עובר, אבל
כן.
למה לא להשאיר אותו? מה כמה הוא מקבל? 200, 250 אלף דולר? תנו לו את זה.
אני שוב, אני לא יודע, אבל מבחינתי השאלה בסוף תמיד, בסוף תמיד אנחנו נגיע למקרו. מה המטרות של המועדון הזה? מה המועדון הזה רוצה? איך הוא תופס את עצמו? הוא תופס את עצמו כמו ריאל מדריד, הוא לא תופס את עצמו כמו, אתה יודע, כמו מועדון שאמור להיות מוביל באירופה. הוא תופס את עצמו כמו ולנסיה, הוא תופס את עצמו כמו הפועל ירושלים שלפני 10 שנים, הוא תופס את עצמו כמו התקופה של אורי אלון. הוא תופס, מה זה? מה זה הפועל ירושלים? יש פה המון דיסוננסים פנימיים שאף אחד לא מעז לגעת בהם. ובסדר, זה ימשיך וימשיך וימשיך. אני רק מקווה בשביל המועדון הזה שהוא ידע מה הוא רוצה מעצמו בתור התחלה.
אני אגיד לך מה החשש שלי מהפועל ירושלים, ואני חושב שהריח הוא כזה. זה יש פה ריח של קבוצה שהמטרה שלה היא תמיד להיות טובה, כמו הקבוצות הספרדיות, כן? שתמיד יהיו טובות, תמיד יהיו רלוונטיות, אבל הן אף פעם לא עושות את הסטפ-אפ המשמעותי.
בדרך אגב, לא בטוח שזה דבר שלילי, כלומר, אם רוב האנשים רוצים את זה, שמע, אני מאוד נהנה מקבוצות ספרדיות, סטייל טנריף ומנרסה ויפן. השאלה מה רוצים, אתה מבין? הבעיה בדיסוננס ובזה שאחרי זה, אוהדים כועסים, זה כן העונה לזכות באירופה, זה לא העונה לזכות באירופה.
זה, נייט, הם לא רוצים, הם לא רוצים.
לא, אבל במודל שהצגת, לעוף מול גרן קנריה ברבע גמר, זה הכי לגיטימי שיש.
כן, אני יודע, אני זה, ואני באמת, עזוב אותי כבר שכל פעם, בואו תגידו לנו מה אתם מצהירים. עזוב, אנחנו שופטים פעולות. אנחנו צריכים לשפוט היום פעולות, אתה אמרת בוא נבדוק איכות סגל, בוא נבדוק איכות סגל, פעולות של הנהלה, בוא נראה לאן הם מכוונים. האם היינו חושבים שהפועל ירושלים איך שהיא פועלת, זו קבוצה שהיא הולכת בכל הכוח על לקחת את היורו קאפ? בוודאי שלא.
אף אחד לא עשה פה הפועל תל אביב, אף אחד לא עשה פה מלגה, אף אחד לא עשה פה
נכון. אמת.
בקנה מידה של העונה האחרונה.
ולא.
נסכם את זה, אדיאל, טוב, לא בטוח מספיק. ככה אני חושב.
יפה מאוד.
חולוניה. חולוניה, הפועל חולון, דמיין רוסר מצטרף. לפי מה שהמועדון אומר, חסרים פה עוד 3 זרים. שזאת שאלה, שוב, אני מאמין למועדון, השאלה אם הם יצליחו. איתן גם היה פה בפרק 159. אם אני זוכר נכון, דיבר פה גם על העניין של התקציב. שוב, אני מאוד התרשמתי לטובה, אגב, ממה שקורה בחולון בקיץ הזה. מאוד אהבתי את האג'נדה, גם את ההחתמות של מנפורד ומקיי, שאני דיברתי עליהם עוד הרבה לפני שהם קרו וידענו שזה הולך לקרות. אז ככה, מן הסתם אני אוהב את מה שחולון עושה פחות או יותר. אני רוצה להתחיל לדבר איתך על דמיין רוסר, שהוא שחקן מאוד מעניין. בין 25.93 מטר, אגב, אפרופו דיברתי על דימיטרוס, שוקל 98 קילו על 2.16, הוא כבר שוקל 100 קילו על 1.93 מטר. סטארט פיזי גדול, אוניברסיטת ניו אורלינס, עונה אחרונה באוסטריה, אני אנסה להעט לך, מקווה שנכון, את שם הקבוצה, רייפזן פלייר וולפס, בליגה האוסטרית, 20 נקודות, 56% ל-2, 38% ל-3, 72% מהקו, 8 ריבאונדים, 4.5 אסיסטים, 21 מדד ו-31 משחקים בממוצע. שוב, ליגה אוסטרית זה לא מדד ליותר מדי, אבל בוא נגיד שזה כן מספרים. אני שוב, אני דווקא יחסית עוקב אחרי ליגות, אתה יודע, אוסטריות, שוודיות, נורווגיות כאלה, זה כן משהו שאומר שהשחקן, יש לו כדורסל, בוא נגיד את זה ככה, זה לא דבר של מה בכך לעשות מספרים כאלה, גם אם הם לא שווים חצי מזה בליגה קצת יותר מכובדת. על פניו זה אמור להיות שחקן שישי ברוטציה, קצת אולי כמו ג'וזאיה בהפועל ירושלים. זה לא הרוקסטר של הקבוצה ביחד עם מנפורד ומקרי, וחסרים פה עוד 3 זרים, ואני חושב שבסוף הרי זה מה שהולך להכריע את העונה של חולון, האם היא תצליח להביא אותם, כי אוטוטו מתחילים כבר להתאמן ועניינים, והאם בסופו של דבר הם יהיו ברמה גבוהה, כי חסרים פה שחקנים, ומאוד קשה בינתיים לשפוט את זה.
נכון, מסכים. שוב, אתה מכיר את החתמה הזאת יותר טוב ממני, מהנתונים, אני מסכים איתך, צריך אגב את הגרד הפיזי הזה, שמנפורד הוא קטן יחסית, הוא גרד קטן, מקרי עם הרגליים בר... מה?
הוא לא הגנתי, לא, הוא 1.90 מטר, אבל הוא לא הגנתי.
לא, אבל הוא סייז, הוא גדול, הוא מביא נפח אחר, קצת דברים טיפה אחרים, אני חושב שהם משווים, יש פה שתי העמדות הכי חשובות בכדורסל, שאנחנו לא בהכרח יודעים מה הולך להיות שם.
זה, אתה מדבר על היריבות.
אני מדבר, לא, אני מדבר על חולון. חולון, מי הרכז המוביל שלהם?
יש לך יאיר קרביץ, ויש לך יאיר קרביץ, ויש לך יאיר קרביץ.
בהצלחה.
לא, אני, אגב, אני מאוד מחזיק מיאיר קרביץ, אבל הוא צריך להיות המחליף, כאילו, הוא לא יכול להיות הרכז.
יאיר קרביץ, ברמת ה-BCL שהולך תחקור, אני לא יודע מה נשים להשיג. אם הם רוצים להיות רלוונטיים, ומבחינתי רלוונטיים ב-BCL זה אומר לעבור את השלב הראשון בוודאי, שוב, זו אותה שיטה, נכון? שתי בתים, ואז...
אותה שיטה, אבל כמו שאמרת, הרבה תלוי פה בשחקן. איזה שחקנים? רכז ברור צריך, אתה צריך פה עוד סנטר ועמדה ארבע, נכון? זה פחות או יותר מה שאנחנו מדברים.
אתה יודע את מי הוא יביא? הוא יביא את רובינסון, כאילו פרנקו בונה את, משקם את הפועל תל אביב. יביא את רובינסון כחמש, אגב, זה מתאים להם.
איזה רובינסון?
לא רובינסון, נו, הקנדי, ששיחק, הסנטר.
אל תגיד קייל אלכסנדר.
קייל אלכסנדר, תודה רבה. לא, לשם זה הולך. העולם הולך לשם. והוא יביא את ג'ייקוב בן בראון, או אלטרנטיבה. אין להם, אתה יודע, הפועל חולון תקציב קטן, כן? צריך לקחת את זה בחשבון.
איתן אמר, שוב, זה בחירה שלך, מה לקחת, מה לא, הוא אמר 15, 16, 18 מיליון שקל.
15 מיליון זה 5 מיליון דולר, מה זה, מה?
טוב, אגב, קייל אלכסנדר שחקן פנוי, כלומר, אם חולון מביאה שחקן כמו קייל אלכסנדר, תאורטית זה שיחוק השנה.
כן, למה לא? הוא לא שחקן כזה, אגב.
מה זה לא שחקן כזה, זה שחקן מצוין. תביא את
אני
קייל
לא,
אלכסנדר.
אני לא מעריך אותו, אבל בסדר. אבל הם צריכים כזה, אתה יודע, הם צריכים את הסנטר האתלטי הזה, את הדבר הזה שרץ מטבעת לטבעת, שמגן
אפשר
רינג
טוני
פרוטקטור.
גפני אם אתה רוצה.
מי?
טוני גפני.
אתה אומר, עד כדי כך הוא ירד נמוך, יש
לא,
מצב.
מה עשית? טוני גפני הלך עם שחק הפועל ירושלים, הפועל תל אביב ונהריה.
איזה שחקן נהדר. אתה מבין? אתה מבין? להפועל ירושלים נגיד היה טוני גפני של ימינו, את הקריס ג'ונסון הזה, ולוותר, אני לא מבין את הדברים האלה, אבל כן, הם צריכים את הגבוה, הם צריכים איזה רכז מאוד משמעותי, מנפורד, בריאותו של מנפורד לא ברורה עדיין, חייבים מישהו מספיק טוב בעמדת הגארד. אני הייתי הולך אגב על עמדת גארד יותר מגבוה.
על עמדת, לא, הם צריכים הכל. אמרו פה שלושה זרים, אני מאמין להם, שלושה זרים אמורים להגיע, גארד פורוורד סנטר, זה מבחינתי.
לא, אני אומר, אם יש לי תקציב עוגתי, אז אני שם יותר דגש על
על
הגארד
גארד,
שלי.
כן,
כן.
לא, כי גארד בסוף ברור שאתה צריך איזה תותח, נגיד סטייל, סטייל אנטוני קוואן כזה, בסדר, אני מדבר על הסטייל יותר, זה שחקן שמאוד ככה יכול להיות טוב. עוד פעם, אני חושב גם שהכל יחסי ליריבות. כלומר, אתה מסתכל על הבית של חולון, בו פרה פרה בית ראשון, אז יש לך בדלונה מאוד חזקה. ריקי רוביו ולודוויג הקנסון וקמרון האנט וסם דקר, שזו החתמה חדשה, שזה שחקן מעולה.
וואו.
ועד המנגה ואנטה טומיץ' ורוזיץ', שאולי השנה יעשה את קפיצת המדרגה. הבדלונה מרגיש לי שהיא קצת גדולה על חולוניה, שולה כרגע לא מאוד מרשימה. העניין הוא שיש פה 8 קבוצות. פאוק סלוניקי, בורסה ספור, רג'ו אמיליה, אנטוורפן, אורדיה, פליאסטר, בואנשווייג, דרבי, אחת מהן תעלה, כנראה הקבוצות היותר בכירות ממה שאמרתי, והיא יכולה לעשות חיים מאוד מאוד קשים. ואז זה או שאתה 2-3, או שאתה כבר 3-4, ויש פה גם סיכוי שחולון תיכנס ללופ של עליית שלב עוד בקטע הראשון.
כן.
ואחרי אלה מאוד קריטיות, אין יותר מדי מה להרחיב עליהן, נגיד שהיא גם... הביאה את, אני כבר אגיד לך את השם, את מייקי אלייסדה, גם שחקן שגדל במחלקות הנוער של מכבי תל אביב, לא ברור לי, יש שם איזה משהו רועי רוזנברג, אבל בגדול, שוב, נדבר איתך על שחקנים מובילים במפעלים האלה, חסרים פה שלושה זרים, וזה מה שיכריע, נסגור את זה עם הסקר על דמיאן רוסר, בהפועל חולון, 28% אומרים שזה מהלך מעולה ומרשים, 50% אומרים שזה מהלך סבבה ומעלה, 13% אומרים שזה מהלך בינוני ומטה, ו9% אומרים שזה מהלך גרוע, ומכאן לישראלית האחרונה, בני הרצליה, שהמהלך הטרי שהיא עושה, לא כזה טרי, אבל יחסית לפרק אקטואליה הזה טרי, נביאה את ג'ורדן ורנדו, שאולי סוגר סגל, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, פורוורד בין 28, 202, גם די מסיבי, 107 קילוגרם, התחיל את העונה האירופית שלו, התחיל בעצם את המסע האירופי שלו בקורמנד, שנתיים, 22 עד 24 בפיסטויה איטלקית, עונה אחרונה בפרומיטיאס, עשה עונה נחמדה מאוד, שחקן שאנחנו מדברים על 29 דקות בליגה היוונית, 27 דקות BCL, אזור של בין 10 ל-12 נקודות, תלוי איפה, 50 עד 60% ל-2, 32-40% ל-3, 80, באזור ה-70 ומשהו אחוז מהקו, אם אני שוב, אני עושה פה איזה משהו משוקלל כזה, הצליח יותר בליגה היוונית, פחות באירופה, מה אתה אומר על הדבר הזה?
שמע טוב, תשמע שוב עוד שחקן שפחות, אבל שחקן ממוצעים כאלה בליגה היוונית, אתה יודע, יש את האחוזי ההמרה, מה עשית בליגה הזאת, אז אתה ממיר את זה לליגה הישראלית. נזכיר שבני הרצליה במסגרת אירופית?
ב-PCL, מה זאת אומרת?
בני הרצליה ב-BCL, באמת? אוי, איזה פספוס שלי. צ'ינו אנואקו עדיין
לא,
שם,
זו הסיבה
נכון?
שאנחנו מדברים על בני הרצליה
כן,
בפרק.
כן. צ'יננו אנואקו שם, בתקווה שיוריד קצת קילוגרמים. אתה צריך את המשלים של צ'יננו. צ'יננו שחקן צבע, חיית צבע. אם אתה מביא שחקן שיש לו 32% ל-3, למרות שצ'יננו כבר שיחק עם 4 אקטיבי, נזכיר את קמפ ששיחק איתו והם היו מאוד טובים ביחד. אני עדיין הייתי מביא שחקן שמרווח את הרחבה, כמו שאומרים. 32% ל-3 לא מספיק לי, אבל זה נשמע כמו שחקן סופר סופר דופר לגיטימי.
תראה, יש פה 5 זרים, יש לך את דנבר ג'ונס, יש לך את דשון פרנסיס, דיברנו עכשיו על אונואקו וגם על בעצם על, תודה, על ורנדו, ונועה קרטר. אז יש לך פה 5 זרים, תוסיף לזה מקס היידיגר, שזה גם שם מעניין, היה גם
מאוד.
יורו למה הולך להיות. אגב, לא זוכר אם הזכרתי אותו בזרים, את אלייג'ה סטיוארט. אז בסוף, אז סליחה, אולי יש פה, כן, יש פה 6 זרים.
שישה
ג'ון,
זרים.
טויארט, פרנסיס, קרטר, אונואקו וברנדו. כלומר, הסגל על פניו נדמה שהוא סגור. זה מעניין, העניין הוא ששוב הכל יחסי, והרצליה בבית מאוד קשה. בית מאוד קשה. תנריף, הביא את רוקס גרידרייטיס, דיברנו על זה, הכוכב האדום, אוורטס, שמרדיני, דורן, קמפה, ברומייטיס, חיים מפרננדס, פיטי פלדו, אסקרפ, עזוב, כולם ממשיכים שם, גם וסלי ון ביק מצטרף. יש שם עוד איזה שחקן הונגרי, קוסטדינוב, אני לא יודע כמה הוא יהיה טוב, אבל גם עוד איזה הוגן. לדעתי אפילו אולי התחזקה. תופש עם גם שמות מאוד מעניינים, עם אלכס פרז וג'יי ג'יי אובריינט וג'ור תומאסון, ואיזאי ויילי, אנחנו מכירים אותם, פצ'קסניקס, אוגו בסון. קבוצה חזקה היא תהיה, וגם טרפני, מביאה לך את ג'ורדן פורד מטרנטו, שעשה עונה טובה ביורוקאפ, דריק אוגביידה, אתה מכיר אותו מהפועל ירושלים. קבוצה פחות רצינית, בסדר, מתיו ארד, גיי בראון כאלה, אבל היא תהיה שם, ואני מקווה מאוד שהרצליה תתגבש, כי אם הרצליה מצליחה, תשמע, לקחת מתנריף את המקום הראשון, זה על גבול הקשה מאוד. אתה יכול אם זה מתחבר לך אפילו להתחרות בתופש, ובטח בטרפני, אבל שוב, פה זו שאלה כבר על חיבור קבוצתי, כי אם לא יהיה חיבור קבוצתי טוב, זה מקום רביעי. אם יהיה חיבור קבוצתי טוב, זה גם יש לזה אפסייט של מקום שני לדעתי בבית.
אלייג'ה סטויארט בעיניי שחקן מצוין, מצוין, אני לא יודע למה, מה הוא עושה עדיין במקומות האלה שהוא נמצא בהם, מעניין, זו שאלה שצריך לוודא, כאילו, הוא באמת שחקן נהדר. אבל אני חושב שצ'יננו, תראה, אם צ'יננו טוב, כאילו, צ'יננו חוזר למה שהוא היה בגדול, הוא כוח שאין לאף קבוצה.
ריים צ'יף משנה קבוצת כדורסל.
כן. כן. הוא עד כדי כך טוב, הוא עד כדי כך טוב, הוא באמת, תשמע, הוא ענק, ריבאונדר, הוא פלור מנג'ר מעמדת הפוסט, הוא פשוט שחקן, הוא סנטר שלם, אוקיי, בהקשר הזה. שאלה היא, באיזה מצב בריאותי הוא מגיע? אתה יודע, בישראל גם נותנים לחבר'ה לשחק, אז זה פחות בעייתי. אני חושב שכן, הוא משנה קבוצה, וזה תלוי, אני חושב שהעונה שלהם תוגדר גם בישראל וגם שם, צ'יננו.
מי יותר מרשימה אותך עכשיו? שוב, יש פה נעלמים, אבל ברמה, בוא נגיד, רמה ממוצעת של שחקן. קצת קשה לעשות ההשוואה, נעשה אותה בסוף הקיץ. חולון או הרצליה? מי אתה יותר מחזיק מהפרוסס, נקרא לזה כך?
זה, ואתה יודע, זה אותם קבוצות שהיו פה לפני שנתיים. אבל זה קשה להשוות. אתה יודע, הסגל של הישראלי של חולון הוא טוב.
זהו, זה גם מה שבאתי להגיד. סגל הישראלי של חולון נדמה שיש לו עדיפות, אבל דווקא בזרים, כרגע אולי אפילו הרצליה, זה מאוד תלוי,
עדיפה.
כן, זה מאוד תלוי מה בחולון תביא בשלישי
בדיוק,
האחרון.
תלוי מה קורה במנפורד ומקרי. תראה, אם תקבל מנפורד ומקרי של איכשהו הוא עושה אותם מה שהם נתנו בהפועל תל אביב, אז אני
או,
חושב שזה
זה גבוה מאוד. זה גם יכול להגיע לרבע גמר פלוס פלוס.
נכון.
טוב, נחתום את הפרק. משהו נוסף שאתה רוצה ככה שלא, שאתה חושב שלא נגענו בו?
לא, האמת ש... וואו, פרק מדהים בעיניי.
כן, היה
סליחה
אחלה
שאני,
פרק ככה,
סליחה
קלאסי.
שאנחנו, שאני מרים לנו, אבל
לא,
עברנו
שרים,
על הכל.
מי שהגיע עד עכשיו, אני חושב שהוא גם אולי יחשוב שזה פרק מדהים. טוב, היה פה פרק מעניין מאוד, כיף גדול תמיד לארח אותך. וזהו, נאחל לנו שבת שלום לכם, שבוע טוב. ונתראה פה בפרק הבא, ותודה, יורו בסקט, דברים, עניינים, יהיו פה עוד דברים מעניינים. אז זהו, להתראות.
שבת שלום.